עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר.
103 FM. 1 2. כן. בוקר טוב. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. יריב אופנהיימר.
ינון מגל.
שלום. לא היית בפרעות, בפוגרום, בכיכר דיזינגוף?
לא, אתה היית בפרעות,
לא היית בפוגרום.
לא הלכת להפר את פסיקת בית המשפט?
לא, לא. נראה לי, מה יותר גרוע עשית, כאילו? מה יותר נורא? השלום עם סעודיה שפרץ, והנאום של נתניהו באו"ם, והפגישה עם ביידן, וכל הדבר הנפלא הזה, או היריעה שלכם ברגל במהלך יום הכיפורים.
עכשיו נהיית היועץ האסטרטגי שלנו.
כלומר, מה יותר קשה לך לדבר עליו?
אז בואו אני אגיד לך משהו. הרעיון הוא לעשות נורמליזציה עם סעודיה, לא להפוך להיות סעודיה, אוקיי? אנחנו מגנים על אנשים שלנו, אנחנו לא רוצים להפוך להיות סעודיה. אתה קצת התבלבלת במושגים.
האירוע היה בשביל להגן על אנשים?
בוודאי.
כן?
כן, בוודאי, כי אם תהיה פה הפרדה ביום כיפור, אחר כך תהיה הפרדה כל יום שישי, אחר כך תהיה הפרדה כל יום, אחר כך תהיה בעוד מקומות, כי הרי תבואו ותגידו, אבל ביום כיפור זה היה בסדר, אז למה זה לא בסדר בערב שבת, ולמה זה לא בסדר בערבית, ולמה זה לא בסדר כל היום? למה? אם בכיפור מותר להדיר נשים, אז מותר תמיד.
יריב, אני רוצה לגלות חסוד.
אנחנו לא פריירים, ואתה יודע מה? אנחנו גם לא טיפשים. אנחנו מכירים אתכם, קוראים אתכם.
יריב.
ומי שגורש מהעיר זה אתם, לא אני.
אני רוצה לגלות לחסוד. א', אנחנו מתפללים בהפרדה. בבית כנסת שאני מתפלל בו, כן, אנחנו אפילו אוכלים בהפרדה בקידושים. אוכלים בהפרדה, יושבים גברים בנפרד ונשים בנפרד. כן, לא בתפילה, לא בתפילה, סתם יושבים לאכול גם בנפרד. זו המסורת שלנו, וככה אנחנו רוצים, ואתם לא תפריעו לנו. וכמו שלגיטימי שאתם תעשו מצעד גאווה במרחב הציבורי של ירושלים, כן, למרות שלצורך העניין רוב תושבי העיר לא רוצים את המצעד גאווה הזה, באותה מידה, לנו מותר להתפלל ברחובה של עיר בתל אביב. דיזינגוף הרי היה מתהפך בקברו אם היה רואה אתכם, כן, אם היה רואה מה עשיתם מהכיכר שעל שמו. מי אתם בכלל שתגידו? אז עכשיו בגלל שעשיתם יעבור חוק, יעבור חוק, שבו יהיה על פי החוק מותר להתפלל בהפרדה במרחב הציבורי, והובא לציון גואל, זה הכל.
אז בואו נעשה סדר. אחד, אם התפללת בבית הכנסת, מישהו בא להפריע לך? מישהו בא להציק לך?
זה גם מרחב ציבורי.
רגע, מישהו בא להפריע להציק לך? לא, כי בית הכנסת זה מקום סגור, זה לא המרחב הציבורי, זה מקום שהוא סגור.
זה מרחב ציבורי?
בתוכם הוא ציבורי, אבל לא המרחב הציבורי, לא הרחוב, הוא לא פארק, הוא מקום סגור, ומי שמנהל את בית הכנסת יכול להחליט איזה תפילה תהיה פה, ובבית דניאל מתפללים ביחד, ואצלך מתפללים בהפרדה, 100%, זה בדיוק בסדר.
לא, אבל מה ההבדל? זה ציבורי וזה ציבורי.
רגע, שנייה, אני אסביר לך. אתה ושכמותך לא תמנעו מאישה אחת סמטימטר מהרחוב, מהכביש, מהאוטובוס, מכל שטח ציבורי. אתה רוצה בבית שלך, אתה רוצה בבית כנסת שלך, אתה עולה באולם אירועים? זה החוק, אדוני.
מותר לאנשים לעשות אירוע.
יש פה שני...
מותר לאנשים לעשות אירוע.
לא ברחוב.
כמו שבמצד הגאווה אתם מתרטלים, סליחה, אסור להתרטל על פי חוק. במצד הגאווה מתרטלים, אבל זה אירוע, מכבדים את האירוע, ונותנים לאנשים להתרטל. על פי חוק אסור להתרטל ברחוב.
איזה השוואה נלוזה, ובעיקר של... בעיקר שמעידה על בורות, כי אתה בור, ואתה עגלה ריקה.
לא, בוא, אם אתה רוצה שאני אקרא לך גם בשמות, אז אני אקרא לך גם בשמות, כן.
אבל אני גם מנמק, אני לא סתם זורק
בעבר.
בוא אני אנמק למה אתה ממש עגלה ריקה. במצד הגאווה, מוזמנים כולם, כולם יכולים להגיע. כולם, דתיים, מסורתיים, קהילה להטאבית, לא עושים סלקציה בכניסה, לא עושים הפרדה. באירוע שאתם רציתם לעשות בדיזינגוף, רציתם להגיד, גברים פה, נשים פה. כלומר, לנשים אסור להיות במרחב הזה, ואולי גם לגברים אסור להיות במרחב השני.
זה לא נכון, היה בן אדם אחד שעמד עם שלט במצד הגאווה, כן, ועצרו אותו, עמד עם שלט, אני מוחה. מה זה היה שר השלט שהוא עמד, אתה זוכר? הוא כתב, אני מוחה.
בוא, אני זוכר את איתמר בן גביר, אני
לך. לא, שנייה, לא באיתמר בן גביר. עמד בן אדם דתי, אתה אומר כולם מוזמנים.
נכון.
עמד בן אדם דתי בתל אביב, עם שלט שהיה כתוב עליו, אם אני לא טועה, אני מוחה.
אוקיי.
והמשטרה עצרה אותו. לא כולם מוזמנים, אתה טועה, למה עצרו אותו? למה עצרו אותו?
א', כולם מוזמנים. אם יש בן אדם שבא ומנסה לעשות פרובוקציה בתוך האירוע, אז לפעמים מנסים להרחיק.
פרובוקציה? לכתוב אני מוכה?
שנייה, אני זוכר.
הוא לא התפרע והפריע לאנשים במכות ופיזר סידורי תפילה.
אתה מתעסק איתי בזוטות, ואני אגיד לך למה. יכול להיות זה היה מעצר לא בסדר, אוקיי? אז שוטר היה מבוהל מדי, כי כבר דקרתם פעם אחת מישהי במצעד גאווה. אבל הסיפור פה הוא כזה. אחד, אתה יודע, הדיון שאנחנו עושים הוא הדיון של אתמול. אדוני, הוא לא רלוונטי. הייתה החלטה של בית המשפט. אתם הלכתם לבית המשפט.
לא נכון.
לא, תן לי שנייה לסיים.
לא הייתה החלטה של בית המשפט.
הלכתם לבית המשפט המחוזי. אתם, ביוזמתכם, וקיבלתם או החלטה חד משמעית שאוסרת על מחיצות. הלכתם לעליון ערב כיפור, קיבלתם החלטה שאוסרת.
לא נכון.
ואתם,
לא
ברגל
נכון.
גסה, אז אתה, תכף
אז
תתקן
אתה בור,
אותי. תכף
אתה בור.
תכף תתקן אותי.
לא הייתה החלטה.
אתם ברגל גסה. הפרתם הוראה של בית המשפט, של שני בתי משפט.
לא נכון.
ואתם עבריינים, ואתם אנרכיסטים, אתם לא רוצים פה חוק, אתם לא רוצים פה סדר, אתם רוצים לקבוע הכל.
לא, לא, לא.
ואני
לא.
אומר, דבר מאוד פשוט, הוויכוח על זה, ואנחנו עוד נתווכח עליו, על ההפרדה במרחב הציבורי, זה ויכוח, אבל הוא הוכרע. איפה הכבוד למוסדות המדינה ולחוק? אתם חבורת אנרכיסטים. לא מעניין אתכם שום דבר חוץ מעצמכם. אתם חושבים שכיכר דיזנגוף זה הר הבית או מגרון בית, אז יש לנו חדשות בשבילכם. לא. אוקיי, ואנחנו לא מכירים אוקיי. אתכם, תודה. למדנו אתכם, תודה. אנחנו יודעים את השיטה שבה אתם עובדים. לא ניתן לכם. טוב. ואתה יודע מה, אני שמח שגירשו אתכם.
אוקיי, בוא נגיד ככה.
כן. לא הייתה החלטה של בית משפט.
מדובר בערימות של פייק, ועכשיו תשמעו למה. קודם כל, א', המשטרה אומרת שלא הייתה מחיצה. לא הייתה מחיצה. תשמיע לי את השוטר בבקשה, שמדבר שם עם הפורעים.
הוא יושב שם
במוקד.
מה שדובר, חציצה פיזית. וזה לא חציצה פיזית.
מה שדובר על חציצה פיזית, וזו לא חציצה פיזית. זה השוטר אומר לפוגרומיסטים, בסדר? זה דבר ראשון.
שנייה,
זה דבר ראשון. דבר שני, אני מקריא לך מהציוץ של אור קרמי, שהוא איזה איש משפטי, כן, הוא מקובל עליך בפרשנות המשפטית שלו, אני מתאר לעצמי, נכון?
יש ויש.
כן. לא הייתה שום הפרה של שום צו של בגץ. ההליך בנוגע להפרדה המגדרית בכיכר דיזנגוף החל כעתירה נגד עיריית תל אביב. בעתירה התבקש ביטול של תנאי ביתר שניתנה עירייה לתפילה במרחב הציבורי לפיו לא תתבצע הפרדה מגדרית באמצעים פיזיים. העתירה הזו נדחתה, כלומר בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לא התערב בתנאי המדובר, שעושה כאמור רק בשימוש באמצעים פיזיים. שום צו שיפוטי לא ניתן על פסק הדין שהוגש ערעור לבית המשפט העליון, לא עתירה לבגץ, והערעור נדחה בפסק דין קצר שעסק בעיקר בסוגיות טכניות כמו שהיו בהגשת התהליך. הבנת?
לא, זה פייק. מה שאתה עושה זה פייק. בוא אני אסביר לך למה. זה שהעירייה קשלה וחולדאי קשל ולא שלח פקחים בשביל לאכוף את החלטה של העירייה,
לא, 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 אני התייחסתי למה שאמרת.
לא.
התייחסתי למה שאמרת.
אבל בוודאי שעתרו.
קודם כל...
סליחה, היה לי...
שנייה. קודם כל, המשטרה אומרת, ואמר את זה גם דובר המשטרה אתמול, און רקורד.
תכף אני אדבר אחד על המשטרה.
קודם כל, המשטרה אומרת... אז שנייה, יריב, הוא שיש כללים.
אתה מדבר
כל הזמן, אתה מדבר. קודם כל, המשטרה הבהירה, לא הייתה חציצה. כן? זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם הייתה, זו לא הפרה לא של בית משפט מחוזי, ולא משפט, לא הפרה של בית משפט, צו של בית משפט עליון, כי לא היו כאלה. הייתה הנחיה של העירייה. אוקיי, תודה.
אז בוא נעשה סדר. הייתה הנחיה של העירייה שקיבלה גיבוי מבית המשפט, שדחה את ראש יהודי ואת כל העתירות שגם הלכו עד לעליון. זאת האמת. וברור שהעתירה הייתה נגד העירייה, ובית המשפט העליון אמר, בית המשפט, ואחר כך המחוזי ואחר כך העליון, קיבל את העמדה של העירייה. זה שהעירייה אחר כך לא אכפה את זה, זה פשלה של העירייה, ואתה יודע מה? בדיעבד אולי עדיף שכך. אבל אתם הפסדתם בכל ההליכים המשפטיים שניסיתם לעשות בשביל להכשיר לכם את המחיצות. עכשיו, לגבי המשטרה, זה בדיוק מה, אני מסכים איתך. המשטרה משקרת פה. משקרת, אומרת דבר שהוא, דבר שקר. קודם כל, ששמים בכיכר דיזנגוף חוט עם דגלים שאמור לחצות את הכיכר. לא תולים את הדגלים למעלה, לא שמים את זה בצידי הכיכר. באמצע הכיכר, על מנת להפריע לאנשים לעבור מצד לצד. זאת בדיוק המחיצה, אף אחד לא חשב שתבנו שם את חומת ברלין. ושוטר שלא הבין את זה, או שלא רצה להבין את זה, ייתכן וקיבל הוראה מלמעלה. עכשיו בוא נשמע לך שוטר אחר, בכיכר המדינה, שאומר את האמת. בוא נשמע אותו.
אז בוא תסביר לי בבקשה.
אני עשיתי הפרדה בשביל שלא יתפתח פה מאומה.
אוקיי.
אני עשיתי הפרדה בשביל שלא יתפתח פה מאומה. והעובדה.
על איזה הפרדה הוא מדבר?
על הפרדה בכיכר המדינה, גם שם הייתה. דרך אגב, שם, אתה יודע, זה היה עוד בצד הכיכר, אז זה פחות מנקר. אני יכול להבין שיש פה איזו מחשבה שרוצים לתת לאנשים להתפלל. הרי בכיכר דיזנגוף, כל המטרה של המהלך הזה, כל הסיפור כאן, זה לייצר מהלך מיסיונרי של הדתה, של אצבע בעין, אין פה שום תמימות, אין פה שום איזה ציבור שבסך הכל מחפש מקום להתפלל
הגאווה?
ורוצים לעזור לו.
ומה זה מצד הגאווה?
מצד הגאווה זה מצעד לגיטימי, שלא מדיר
לא
אף אחד.
בעין?
לא,
מה המטרה שלו? מה המטרה לצעוד בירושלים?
שוויון זכויות, לקדם שוויון זכויות.
בסדר, נו.
לקדם את העובדה שאנשים שמהקהילה הגאה יוכלו להרגיש חופשיים ללכת ברחובות העיר. רגע, אבל חכה, לפני מצד הגאווה. והסיפור שאתם עשיתם פה, בעיניי, הוא מהלך אלים, מהלך מכוער, והעובדה שהשוטרים, במקום לעמוד לצידו של החוק, עמדו לצידם של, של הארגוני ההדתה, זה בעיניי סימן מדאיג מאוד. אם אני, גלי בערב מיארה, אני היום okay. עושה סדר, האם המשטרה הזאת שייכת לאיתמר בן גביר, או okay. שייכת לבית המשפט ולחוק? כי השוטרים, במקום לאכוף את ההחלטה של העירייה ושל בית המשפט, אכפו את, את החוק okay. על אותם מפגינים לא אלימים, דרך אגב. אף אדם, שוב, זה דבר מדהים, עם כל הכעס והרוגז ותחושת התסכול, והתחושה שגונבים לך את החופש שלך ואת העיר שלך, אף אחד לא נשרט. אף אחד לא יכול ללכת היום להגיש תלונה במשטרה שהוקה, אף אחד לא קיבל מכה, okay. אף אחד לא ספג יריקה, זמבורות וצעקות.
תגיד לי, גם אם נגיד דברו על החוק, מי הסמיך את האנשים שם לאכוף את החוק?
אף אחד לא הסמיך אותם לאכוף את החוק, כל עוד הם לא פועלים באלימות, הם עושים...
הם פעלו באלימות,
הם
אבל...
עושים, הם עושים
אבל את... הם פעלו באלימות.
תראה, אינון, החמאה פה נוזלת
לא,
פה על השולחן.
לא, אני שואל אותך מי הסמיך
תנגב
אותם.
תנגב את החמאה. מדובר על בן אדם, שיושב לידי בן אדם, שעודד אנשים לחסום כניסות לקיבוצים, עודד אנשים בהפגנות באיילון,
לא
לנסוע למפגינים.
אתה לא מדבר, עונה לי.
תגיד לי, אתה
לא
בדיחה.
עונה. כש... יריב, כן. מי הסמיך, נגב, אוקיי. אותו דבר, חוסמים אנשים, אנשים חוסמים כבישים. מקובל עליך שאנשים יצאו ויחפו את החוק בעצמם?
אני אומר לך מה מקובל עליי. כל עוד הם עושים את זה בצורה לא אלימה, התשובה היא כן. ולכן, אם אני רואה נהג שיוצא החוצה ומזיז מחסום, נכנס לאוטו ונוסע, אין לי שום טענה אליו. ואם אני רואה בן אדם שיזיז את המחיצה, שהנה אתה כבר מודה שיש, ומסיר אותה מהדרך, בלי אלימות, בלי שהוא פגע פיזית באף אדם, אני חושב שהוא עשה את הדבר הנכון והראוי, וטוב שהוא עשה כך.
אני אגיד לך את האמת, זה פשוט נראה לי דיון נורא מפגר. סליחה שאני משתמש בביטוי הזה, זה פשוט טמטום מוחלט. זה כמו שתגידו לצורך העניין שאתם לא מוכנים שיהודים ישימו כיסוי ראש. או שאתם לא מוכנים שיהיה שליח ציבור כי כולם שווים. כלומר, נגיד, צורך העניין יש קומוניזם, אתם עכשיו החלטתם, הפרוגרס יחליט שכולם שווים, ואסור שמישהו יוביל את התפילה. ואתם לא תאפשרו תפילה שיש מישהו שמוביל את התפילה. זאת הערמה. זאת הערמה. כי אתם החלטתם שעכשיו אי אפשר לשים מחיצה בין גברים לנשים. תשמע, זה כל כך מפגר, כל כך מופרך, כל כך אידיוטי, כל כך עלוב, כל כך אלים. כן? כל כך כפייתי, שפשוט אין לי כוח לדבר על השטויות האלה. זה פשוט כל כך, אני מקווה שיחוקק חוק, שיעשה פה סדר, ושיאפשר לנו לקיים את המסורת שלנו, בלי שאתם עם איזה תיאוריות חדשות שהמצאתם, עם איזה דת, אל תגידו שאתם חילונים בכלל. שנייה, סליחה שנייה, אל תגידו שאתם חילונים, אתם לא חילונים, אתם אנשים דתיים. אתם אנשים דתיים, אתם אנשים פנאטים דתיים.
נכון.
ולמה אתם לא עושים את זה למוסלמים? כי אתם יודעים שאם אתם תעשו את זה למוסלמים, את מה שעשיתם ליהודים, יהודים זה נשמות טובות. יהודים זה נשמות טובות, סליחה שנייה. יהודים זה נשמות טובות. כי אם אתם תעשו את האלימות הזאת נגד מוסלמים, פשוט ישחטו אתכם. ישחטו אתכם, סליחה שנייה, שנייה. פשוט ישחטו אתכם, יקראו לכם את הצורה. בואו נראה אתכם הולכים לתפילות של מוסלמים, עם כל הזמבורות שלכם והבחורות החצי עירומות, והולכים ומוצאים להם את המחיצות ביניהם. יפרקו לכם את העצמות. אף אחד, אתם כאלה גיבורים, אז בואו תראו שאתם גיבורים על מוסלמים, לא על יהודים. לא על יהודים שבאים ביום כיפור בלבן, ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, רוצים להתייחס, מה רוצים לעשות? תפילת נעילה, מקום הכי קדוש, בשקט. מה קרה? מה שלכם הכיכר? יום אחד בשנה? מי אתם בכלל? חבורה של מוסתים? חבורה של מוסתים, איזה מין טיעון מטומטם זה, שאתם החלטתם שאי אפשר לעשות מחיצה בין גברים לנשים. מה זה הקשקוש? באיפה זה יצא? זה מזכיר לי את הקומוניזם, במקביל לכיבוש הנאצי, היו מקומות שהיה כיבוש קומוניסטי במזרח אירופה, כן? כל מיני אזורים בפולין, בכל מיני זה. היה כיבוש קומוניסטי שלא אפשר לאנשים לא לעבוד בשבת, לא להניח תפילים, שום סממן יהודי. אתם החלטתם עכשיו שאתם לא תאפשרו לנו הפרדה. זה כל כך חזוי, זה כל כך מטומטם, שאתה בא ומתווכח איתי על זה שהיו שלושה דגלים תלויים, אם הדגלים האלה זה מחיצה או לא מחיצה. כמה מטומטם זה יכול להיות?
אתה יודע מה הזוי? אתה יודע מה הזוי? שאנחנו מממנים את מסע ההדתה הזה שלכם.
מה אתה מממן?
שאנחנו עד כדי כך פריירים מהכסף שלנו מממנים את העמותות האלה.
מה מימנת?
עכשיו בוא אני אגיד לך, לא תשמע, שקט, שקט, תן עכשיו להגיד. תן לסיים.
מה מימנת? לא, אמרת, מה מימנת?
אנחנו, את העמותות האלה, מי מממן? מי מממן? את ראש יהודי, מי מממן את כל העמותות ההדתה האלה?
מי מממן?
תגיד לי. מי? אתה ואני. עכשיו תשמע. אנחנו באמת אנשים הדת שלנו היא דת של שוויון, של חופש, לא של הדרה ולא של הדתה. זאת הדת שלנו ואנחנו נלחם עליה, אתה לגמרי צודק. בזה אתה לגמרי צודק. עכשיו אתה יודע מה ההבדל בין המוסלמים לבינך? המוסלמים לא רוצים להמיר את דתי, לא רוצים לכפות את אורח חייהם על האורח חיים שלי. הם לא מקימים עמותות מוסלמיות בלב תל אביב, הם מקימים מסגדים יש מאין והופכים את כיכר העיר הגדולה למסגד. הם לא בימי שישי משתלטים על כל מטר במרחב הציבורי עם שלטי ענק, תניחו תפילין, תניחו תפילין ונרות שבת, הם לא עושים את זה. הם לא מנסים לשנות את הצביון של העיר. הם חיה ותן לחיות. ואם הם ינסו, אתה תראה שיעמדו גם מולם. בוודאי.
נכון, האסלאם לא קופה.
אתה יכול לצחוק עד מחר. מה קרה? נו לך פעם אחת ברצינות. אני יודע שאתה מביא לפעמים טיעונים ילדותיים.
האסלאם שוחט אנשים בשביל שיהיו מוסלמים. היהדות זה הדת היחידה שלא היו לו מסע אצלם.
שמעת פה על ישראלי? קודם כל זה הכללות עלובות, שגם מעידות על בורות. תמשיך, אני לא יודע איזה אתרים
בגן ג'ארלס קלור, לא במרחב הציבורי.
קודם כל, הזמין אותך לתפילה הזאת, הכריחו אותך לבוא לתפילה הזאת, וכשאני רואה את כל התמונות...
למה אותך הכריחו לבוא לתפילה בכיכר דיזנגוף?
זה בוודאי, למי מי אוהד את התפילה הזאת?
למי? למי שרוצה? יש הרבה תל אביבים שרוצים. יש אלפי תל אביבים שרוצים. אלפי תל אביבים. זו זכותם או לא? זו זכותם? יש להם זכות?
היום לא נותן לדבר. למה הם לא רוצים לבחירות למועצה? שתרוצו למועצה, נראה כמה תקבלו.
מה זה קשור?
מה זה קשור? אם יש...
ודאי שרצים.
ינון, אם יש אלפי תל אביבים, כמו שאתם מתארים, שרק משוועים לזה שהכיכר המרכזית בתל אביב, ביום כיפור, תראה כמו בית כנסת אורתודוקסי, אז תגיד לי, איפה האנשים האלה? למה אתם לא רוצים לבחירות? למה הייתם צריכים לייבא?
רגע, אין זכויות למיעוט?
למה הייתם צריכים
לייבא? אין זכויות למיעוט?
למה הייתם צריכים לייבא? מתנחלים מהשטחים חמושים עם חולצות ושיגיעו לבנות שם את כל העניינים. יש לכם הרי כל כך הרבה תל אביבים שרוצים לעזור לכם.
רגע, אבל אין זכויות למיעוט?
יש זכויות, בהחלט. לא במרחב הציבורי, לכפות את דעתכם ולכפות אי שוויון וחוסר חופש. אתה רוצה להתפלל, אדוני, בהפרדה? אף אחד לא הפריע לך. לך לבית הכנסת, תתפלל בהפרדה.
טוב, אין לי כוח, נו, בסדר.
לא, אבל תשמע.
זה ממש מטומטם, נו. אתה רוצה להתפלל, כאילו מפריע לך הפרדה שאנשים מתפללים בכיכר דיזנגוף?
כל אישה וכל גבר ילכו בכל מקום בכיכר.
אתה גר בבבלי בכלל.
מה זה שייך? גם אתה.
אז מה מפריע לך בכיכר דיזנגוף שמתפללים בהפרדה?
וואו, איזה תת רמה. נו. אדוני, אני אמרת עלי דתי, אני אדם דתי. אני אכפת לי גם מאנשים שלא גרים מטר מהדירה שלי.
רק שהדת שלכם, בכמה הדת שלכם?
הדת שלנו?
כן, בת כמה הדת שלכם?
חלקה הגיעה מהתורה, אתה יודע, בני כמה עשרת הדיברות, למשל.
מהתורה הגיעה לעשות פוגרום ביהודים שמתפללים ביום כיפור?
איזה פוגרום? תגיד לי, איך אתה לא מתבייש? אתה יודע, אתה מבזה את המילה פוגרום. אף אחד לא נשרט. מי שעשה פוגרום בחוק, ומי שניסה לכפות את עצמו, ממש, אתם עושים לנו כמו שאתם עושים לפלסטינים. אבל אנחנו לא פלסטינים. אתם לא תכפו את עצמכם. אתם לא תקימו מאחזים בלב תל אביב, וגם לא בלב פתח תקווה, ולא בלב רמת גן.
דמוגרפית, דמוגרפית. אנחנו רואים לאן הדברים הולכים. בזמן שדיברנו נולדה עוד כיתה בבני ברק.
דמוגרפית, גם אנשים שתמכו בממשלה שלך היום תומכים בממשלה אחרת.
עכשיו, זה דבר ראשון.
אל תביאו אותי עם הדמוגרפיה. רואים אתכם, רואים את מה שאתם רוצים לעשות למדינה, אז גם המסורתיים עוברים לצד שלנו.
דבר שני, הדת שלכם היא נגיד בת 10-20 שנה, הפרוגרס, דת של 10-20 שנה, הפרוגרסיביות, כן, זה עכשיו משהו חדש. זה כמו שהיה קומוניזם, כמו שזה היה, היו גם כל מיני תיאוריות אחרות יותר גרועות. היו כל מיני דברים שהיו, אתה יודע, שאנשים אנשים אינטלקטואלים שכנעו את עצמם בכל מיני תיאוריות למה מותר להם לעשות הכל. אנחנו מכירים את הג'אנר.
חופש בין גברים לנשים
את הג'אנר.
זה משהו של העשר שנים האחרונות?
גם פעם חוקי גזע נשמעו הגיוניים לאנשים אינטלקטואלים, לדוקטורים ופרופסורים ולכולם נשמעו מאוד אינטלקטואלים.
יש עדיין כמה ישראלים שמאמינים בחוקי גזע ששייכים למחנה שלך.
אין שום גזע.
במחנה שלך. כל מי שתומך ברצח של פלסטינים, וכנראה שיש אצלך לא מעט, הם תומכים בתורת גזע.
יהדות זה לא גזע.
אדוני, תסתכל אצלך בתוך המחנה.
כל אתיופי, כל פיליפיני, או אריתראי, שהתגייר על פי ההלכה, הוא הופך להיות יהודי, לא לפי גזע, אתה מבין? זה לא גזע. בוא נתקדם. אבל היו כל מיני תיאוריות מוזרות שאנשים אינטלקטואלים, שחשיבו את עצמם אינטלקטואלים, כמו, אתה יודע, אומנים גדולים ותלמידים גדולים, חשבו שהם נורמליות. אבל הדת שלנו, הדת שלנו היא בת 3,500 שנה. היא בת 3,500 שנה. ולא היה עדיין כוח בעולם, כן? מעולם לא היה כוח בעולם שהצליח להכניע את הדת שלנו. לא היה. אז גם אם הצלחתם, כן, לעצור את התפילה בכיכר דיזינגוף, זה, 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 זה בטל ב-60. מה זה ב-60? זה בטל ב-60 אלף. זה בטל ב-60 מיליון. זה כלום ושום דבר.
תראה.
זה כלום ושום דבר. אתם כמוץ, כמוץ ברוח, אתם מבינים? כענן, כענן קלה, איך זה נקרא? אתם כלום ושום דבר.
אנחנו מחזיקים אותך. אנחנו מחזיקים אותך ואת המדינה שלך. עכשיו תשמע.
ויקטור פרנקל אמר בספרו, איך זה נקרא, ספר המפורסם שלו, ברח לי פתאום. נו, איך קוראים לספר? נו, זה יושב לי על... על קצה המוח זה יושב לי, לא משנה. שבן אדם צריך מהות, כן? בן אדם צריך מהות, בן אדם צריך מהות, זהות ומהות בחיים שלו, כדי שיהיה לו כוח להתמודד עם דברים קשים. במה אתם מאמינים? במה אתם מאמינים? בזה שלא תהיה הפרדה בין גברים לנשים? במה? בזה שמותר לאנשים, שהנטיות המיניות שלהם יהיו לגיטימיות,
בדיוק, בדיוק, בזה אנחנו מאמינים.
זו הדת שלכם.
בדיוק, בדיוק, למדת היטב, ינון מגל. אנחנו מאמינים בחופש של בן אדם, לחיות את חייו כפי שהוא מאמין, ולא בכפייה, בזה אנחנו מאמינים, ובזה אתה לא מאמין. לא מעניין אותך לשמור על הדת, מעניין אותך להמיר את דתי. אני רוצה להגיד לך משהו על אנשים שאצלנו, אצלנו, ויכוח איתך זה לא ראש יהודי, זה ראש בקיר. יש אנשים אצלנו שחושבים שזאת הייתה טעות טקטית, מה שקרה אתמול, ואני אומר להם, זאת לא הייתה טעות טקטית. כי אם אנחנו נעלים עין בערב יום כיפור, אנחנו נקבל את זה כל יום, וזה בדיוק הדרך שאתם עשיתם בשטחים, זה מה שאתם רוצים לעשות כאן. וכאן, מה לעשות? נפלתם באמת על התל אביב.
מה הדת שלכם?
זה לא יקרה, אדוני.
מה הדת שלנו? מה?
הדת שלנו זה מוסר. זה זכויות אדם.
מה הדת שלכם?
חברים, גם לקבל את האחר.
מה הדת?
מה הדת שלך? רק
כפייה. האמונה.
כפייה, אלימות.
מה עיקרי האמונה?
כפייה ואלימות. זאת הדת שלך.
אתם עגלה ריקה.
תראה.
אתם עגלה ריקה. אין לכם מטען.
אתה מבזה.
מפריע לכם.
אתה מבזה את היהדות.
מפריע לכם שאנחנו מלאים.
ריקים. אין כלום אצלכם. חוץ משנאה, אין אצלכם שום דבר. כל הערכים שעליהם מובנית היהדות,
למה אתה בארץ? למה אתה בישראל?
למה?
כי אני
ציוני, אדוני.
תהיה בגלות. אין שום משמעות.
כי אני ציוני.
בזכות מה אתה פה?
בזכות זה שיש כאן מדינה יהודית ודמוקרטית.
למה יש פה מדינה יהודית? למה?
בטח לא יהדות שלך.
למה אתה בארץ ישראל?
בטח לא יהדות שלך.
אתה גזלן.
יהדות פונדמנטליסטית.
גזלת אדמה מערבים. אתה גזלת אדמה מערבים.
לא ניתן לכם. אתה יכול לצעוק עד מחר. תלכו לבתי הכנסת שלכם. תהיו בבית הכנסת.
אין לך מה להיות בארץ ישראל. המרחב הציבורי
שייך לכולם.
שלום ישראל זעיר, המנכ״ל ראש יהודי.
בוקר טוב.
איך אתה?
יושב ראש, לא?
עצוב, כואב, וחזק מתמיד.
אתה יכול רק לשפר את הקו אם אפשר איכשהו?
רק שנייה. איך עכשיו?
בוא נקווה שיהיה יותר טוב. תשמע, ראיתי שממש עומדים סביבך אנשים באלימות, ומקללים, ומתיחים אלבונות, ומעליבים, והכל סביבך, ואתה עומד כמו איזה ספינקס. מה, זה חודר? זה נוגע? זה כואב?
זה ודאי כואב, אבל אני גזרתי על עצמי איפוק וריסון, לא להתלהם, לא להשיב. אני מזכיר לך שזה רגע לפני כל נדרי, באתי באווירה של תפילה, ותפילה לא רק על עצמי ועל משפחתי, אלא גם על עם ישראל, כשפתאום באים בכאלה רגשי שנאה, אז כל מה שנותר זה פשוט לא להשיב בשפה ובאלימות שלהם, אלא ברוגע. אני אגב ניסיתי לדבר עם אנשים, זה בלתי אפשרי לחלוטין, אנשים מוסתים, אנשים שבאו לצרוח את נשמתם, אנשים שבאו פשוט להפעיל אלימות.
אבל רגע, מר זעירה, התקבלה החלטה, אתם אפילו עתרתם פעמיים, שהתפילה, אם אתם רוצים שהיא תהיה במרחב הציבורי, היא לא יכולה לכלול מחיצות והפרדה. מדוע הלכתם על מחיצות והפרדה, כשהתקבלה החלטה בשתי ערכאות משפטיות? אז יש פה אלמנט של התעממות. מדוע הלכתם להפרדה באירוע הזה?
עם כל, לא אנחנו עתרנו, רק של הדיוק, זה עורך הדין סופנת נורדמן, ולא אנחנו. אנחנו חשבנו שזה לא נכון לעתור במקרה הזה, מסיבות שלנו. בסופו של דבר הייתה לא רק החלטה שיפוטית, הייתה קודם כל החלטה של עיריית תל אביב, שבעיניי זה סוג של גזירת סדום, להגיד לאנשים איך להתפלל לא לפי אמונתם. אני רוצה לראות שהיו אומרים את אותו דבר.
אבל החלטתם ביודעין ללכת על הפרדה, נכון?
שנייה, אני עונה לך, אני עונה לך.
כן.
ההחלטה גם של עיריית תל אביב וגם של בית המשפט הייתה שמותרת הפרדה במתחם הציבורי כל עוד לא נעשית מחיצה פיזית שמונעת מעבר מעזרת גברים לעזרת נשים. זאת אומרת, זה מפורש מופיע בפסיקה של בית המשפט, שניתן שאנשים יהיו בצד אחד וגברים בצד שני, אבל בלי הפרדה פיזית, באמצעים פיזיים. כל מי שרואה את התמונה של הדגל, ושלחתי אותה בדיוק הרגע לינון בוואטסאפ, אני מקווה ש...
כן, צייצתי אותה כבר אתמול.
כן, אז כן. אני חייב לשאול אותך, כי על זה הסיפור.
לא שאתם, היה, אפשר לראות בדגלים, דגלים מרופחים, בית מתנפנפים ברוח בצורה שלא מונעת מאף אחד לעבור דרכם וביניהם, אבל זה לא, עזוב, לא, היו שתי תפילות באבימה וביפו, שאותם אנרכיסטים של כוח קפלן ואחים לנשק באו לפוצץ,
אנחנו מדברים על האירוע שלך.
שמה לא הייתה מחיצה.
אבל שנייה, אל תברח לאירועים אחרים. אנחנו לא אנשים טיפשים וגם כבר לא תמימים, פעם היינו. וכשאנחנו רואים שאנשים שלך מטעמך לוקחים חבל וחוצים את הכיכר לשניים עם חבל, כאשר בחבר הזה שמים דגלים, רגע שנייה. הרי ברור, בואו נדבר אמת שנייה רק בינינו, בסדר? הרי ברור שזה לא במקרה, תליתם שם את הדגלים בשביל שירצו לראות דגלים. יצרתם מחיצה פיזית, שאמורה להפריד בין גברים ואנשים, ולגרום לזה שיהיה ברור איפה המקום של כל אדם. זה לא עכשיו באופן וולונטרי, שאנשים מבקשים, כל אחד, אתה יודע, אני לא יכול להחליט לגבר, להחליט ליד מי עומד. הוא רוצה לעמוד ליד גבר, הוא יכול. ברגע שאתם מייצרים מחיצה פיזית...
ראית את התמונות משנה שעברה?
לא, אני לא מדבר על שנה שעברה. שנה שעברה יכול להיות שישרו לכם. השנה, לא, רגע, אבל השנה הייתה, אתם הלכתם, אתם, מטעמכם, הלכו לבית משפט. השנה הייתה הוראה של העירייה. אני שואל, מדוע ביודעין הפרת את ההוראה של העירייה?
לא הפרתי שום הוראה, ונהפוך הוא, אני מסביר לך שוב. גם בשנה שעברה,
אז אתה תכנת לעשות בלי הפרדה. אני לא מדבר על השנה שעברה, אנחנו מדברים על השנה.
תן לי להשיב לך, ידידי, אתה רוצה רק לשאול, אני גם יעני. גם בשנה שעברה הייתה מחיצה, היו כ-100-200 איש שעמדו סביב המחיצה מצד ימין, 100-200 איש מצד שמאל, קרי גברים ונשים, ועוד 2,000 איש עמדו מסביב במעורב, בלי שאף אחד אמר להם מילה. וגם שנה שעברה היה שלט, בבקשה גברים לפה ונשים לשם. מי שמכבד, מכבד, מי שלא, אנחנו מכבדים אותו. כך היה גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים.
אבל הכיכר לא שייכת לך, אתה לא צריך, אתה עם כל הכבוד לך.
והשנה לא הייתה מחיצה, סליחה, בשנה שעברה הייתה מחיצה.
אז הדגלים האלה זה היה במקרה, רציתם להניף דגלי ישראל.
לא, מפורש לא, אני אומר, זה לא היה במקרה, אני אומר, שעשינו משהו שהוא חוקי, גם לפי דעת היועצים משפטיים שלנו,
גם לפי המשטרה.
גם לפי היועצים משפטיים של העירייה, גם לפי המשטרה.
לפי השוטר בשטח.
יש צילום של מפקד המשטרה.
לא, גם אלי לוי, דובר משטרת ישראל, אמר בצורה חד משמעית שלא הייתה מחיצה.
אבל אתה רואה, תשמעו, אני לא רוצה שכל הדיון יהיה פה, אני חושב שהמאזינים מבינים. הרי בסוף, מר זעירה, אתה מאמין שאי אפשר לעשות תפילה כזאת בלי הפרדה, ולכן הלכת ושמת... נכון, אז בוא תאמר את האמת, אני מאמין בזה, והלכתי עם האמונה שלי בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, ולכן תלינו את הדברים האלו.
שנייה, אם אתה אומר, סליחה שנייה, אם אתה אומר שאי אפשר לעשות תפילה כזאת בלי הפרדה, זה הרגע מה שאמרת.
נכון.
אז המטרה שלכם הייתה שלא תהיה תפילה?
לא במרחב הציבורי. כמה פעמים אפשר להגיד, הרחוב לא, הוא לא בית כנסת, והרחוב הוא בטח לא בית כנסת שלך.
רק שנייה, ברחוב הוא מסיבה? למה עושים מצד הגבה?
אם יש סלקציה בכניסה על פי מגדר, אני אומר לך שצריך משטרה להעיף משם את האנשים. לא עושים סלקציות על פי מגדר, לא במסיבה, גם לא במרוץ, זה פייק ניוז שאתם מריצים. אני רוצה לשאול שנייה על ראש יהודי. אני רוצה להשמיע לך הקלטה ברשותך, שלי שאני חושב שאתה מכיר אותו, קוראים לו הרב לוי אנגלמן. הקלטה מלפני שנה ביוטיוב, בוא תשמע מה אומר על העמותה שאתה יושב ראש שלה.
שקר לנו, היא לא נלחקת. היום מדינת ישראל מחזיקה גופים למנהלת זהות יהודית בעל כורחה. היא מחזיקה גופים להחזרה בתשובה בלי שהיא יודעת אפילו. ממש, ראש יהודי, המקום, דרך עמי, כל הגופים האלה מתוקצבים מהמדינה.
אז אתה מכיר אותו, נכון? את הדובר?
אני מכיר אותו. אגב, הלוואי שהיינו מתוקצבים על ידי המדינה, אנחנו מקבלים 5% מהתקציב שלנו ממדינת ישראל.
רגע, אבל בוא נדבר שנייה על המהות. הוא איש צוות אצלכם, הוא אומר את הדברים במפורש, אתם ארגון החזרה בתשובה.
קודם כל, למה אתה הולך אליו? יש הקלטה שלי שאני אומר שאני בעד הדתה, למה אתה הולך רחוק?
אוקיי.
אז בוא עכשיו נדבר.
אז בוא תאמר את זה און רקורד. למה אתם רוצים להתפלל ביום כיפור, בערב יום כיפור בכיכר דיזנגוף?
כי אנחנו נותנים שירות ל-2500 חילונים.
לא, כי אתם רוצים הדתה.
שלא מוכנים. נכון, זאת הדתה. הדתה תרושו של דבר, שאתה מציע שירותי דת לאדם שחפץ בכך מרצונו החופשי, ואני תומך בכך מאוד וגאה בכך, כל עוד זה נעשה לאדם מבוגר בהסכמתו המלאה, בחירות בלי מניפולציות רגשיות, ולא לנוער. אני אגב נגד להתעסק עם נוער, אגב אנחנו לא נכנסנו מעולם לבתי ספר ממלכתיים, בדיוק מהסיבה הזו. אני חושב שהפכתם את המילה הדתה לקללה, בשעה שאתם צריכים לפנות ליאיר לפיד ולשר החינוך שלו, שי פירון, שהם עשו הדתה בכפייה בבתי הספר החילונים, והביאו שם שיעורים במורשת ישראל. לא לראש יהודי שעושה את זה, מוכר את מרכולתו למי שרוצה בלבד, ועוד גובה על זה כסף על שיעורי התורה שלו.
אתה גר בתל אביב?
כן.
וכל החיים גרת בתל אביב?
לא.
אוקיי.
אני נולדתי בתל אביב, עד גיל 10 חייתי בתל אביב, וחזרתי לפני 6 שנים לתל אביב.
במסגרת ראש יהודי חזרת?
לא, במסגרת משפחת זעירה.
אוקיי, כי אני רואה מודעה שלכם, בואו לשליחות בתל אביב, זמן להעיר את העיר, בואו להקים, בואו לשליחות אמיתית משנה חיים, אם לא עכשיו ומתי, בואו אם אתם רוצים לחולל שינוי, תל אביב מחכה לכם. למה אתם באים לתל אביב?
אנחנו חושבים שיש ציבור ענק, ענק, של מיליונים של אנשים, שרוצים היום להתקרב למסורת מרצונם החופשי, ואין מי שיספק את הצמה. ובשביל זה צריך שמשפחות שעברו לגור ביהודה ושומרון, או במקומות של גרעינים תורניים, בערים הצפופות כמו פתח תקווה, גבעת שמואל או ירושלים, יחזרו לגוש דן רבתי, מפני שהציבור זקוק להם מאוד, כדי להיות רבני בתי כנסת, מחנכים בבתי ספר, ועוד ועוד פעילויות של התקרבות ליעד.
תשמע, אני שומע אותך, אני שומע פה את השאלות של יריב. תשמע, אנחנו חיים בתקופה מטורפת. תקופה מטורפת. אתה עולה יהודי לרדיו, במדינת ישראל, כן? לא בשלטון הקומוניסטי ב-40 בפולין, או ב-39 או 38, אני לא יודע מתי זה היה. עולה יהודי במדינת ישראל, וצריך להסביר למה זכותו
לכפות הפרדה במרחב הציבורי.
מישהו כפה על מישהו משהו?
בוודאי שאתם רוצים לכפות הפרדה במרחב הציבורי.
סליחה, למה זכותו לקיים אירוע בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי, ומי שרוצה יצטרף אליה, ומי שרוצה לא יצטרף, שמה, זה פשוט כל כך מופרך, כל כך
מטורף, כל כך מטורף, גם לנשים וגם לגברים, הוא גם שלי המרחב הציבורי.
שאת אין לך, אתה לא מצליח להתחיל להבין באיזה פאול אתה נמצא. תודעתי, בכל אופן. אוקיי, משפט סיום שלך, מר זעירה, בבקשה.
אני רוצה להגיד לא הייתה כפייה, לא תהיה כפייה, לא ניתן שתהיה כפייה.
סליחה, שאתה עושה הפרדה ברחוב, אתה כופה, מה זאת אומרת?
אני לא כופה שום דבר.
כשאתה מייצר הפרדה בכיכר דיזינגוף, אתה כופה את האמונה שלך,
זה לא רמה,
אנחנו שווים.
ככה, אתה מכבד אותי במשפט סיום, ואחרי שלוש שניות נחותך אותי. לא הייתה הפרדה בכפייה, גם לא תהיה לעולם בכפייה. אנשים באופן וולונטרי מתיישבים ומכבדים. אגב, שמעתי שבכיכר אתרים הייתה תפילה של 1,000 איש ואנשים מרצונם, אבל היה גברים, נשים, יותר מאשר שנים שעברו, דווקא בגלל שהנושא עלה לסדר
והייתה
היום.
והייתה שם הפרדה, הייתה חציצה?
אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל היה שם ציבור חילוני ענק שכיבד את התפילה בדיוק באופן הוולונטרי שאני מצביע עליו, גם אצלנו, אם לא הייתה מתפוצצת התפילה, היה בדיוק כמו שנה שעברה, מי שרוצה לשבת בעזרת גברים, מי שבנשים, אגב, שבו גברים, נשים וההפך, לא אמרנו מילה לאף אחד.
טוב, שנדע ימים טובים יותר, ישראל זעירא, מנכ"ל ראש יהודי, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
שלום, נועה ביגון, תושבת העיר תל אביב.
שלום.
את היית איפה?
שם.
נו, ומה עשית?
אני ותושבי ותושבות השכונה הוקנו, הוצאנו ואפנו מתוכנו את ישראל זעירא, הבן אדם שבא לשנות אותנו, לכפות עלינו, להפיץ את מסרי השנאה, ההדתה, הגזענות, המיזוגניה וההומופוביה שלנו. ואתה, ינון מגל, צריך לשמוח, לשמוח שאנשים שגנבו את היהדות, שאין להם דבר וחצי דבר עם הדת היהדות, הם אלה...
את יהודיה?
‫שקורקו בכיכר ביום כיפור.
את יהודיה?
ואגב, לא הייתה שם שום תפילה. הם לא ביצעו שום תפילה, והם גם לא רצו לבטא שום תפילה. זה שימוש ציני בתפילה, לפעילות פוליטית מטריסה של כיבוש, סמל תל אביבי, מרכז לב ליבו של העיר החילונית, הליברלית בארץ. זה מה שהם רצו לכבוש.
תגידי, אוקיי, הם לא יהודים. הם לא יהודים. את יהודיה? את יהודיה?
אני יהודיה, אני דור שישי בארץ.
במה את יהודיה? מה את עושה? את מתפללת ביום כיפור?
לא, מה יש לזה להתפלל? אני עושה מעשים טובים כל השנה.
את שומרת שבת?
לא, אני לא מדליקה נרות, אני לא שומרת כשרות, ואני לא הולכת לבתי כנסת, כי אני בענף חילוני.
אז במה את יהודיה?
אתה מטיח את החילוניות?
במה את יהודיה?
יהודי, מה זאת אומרת?
במה את יהודיה?
אני יהודית, יהודיה חילונית.
כן, אבל מה את...
אתה מטיח את החילוניות, זה ויכוח אחר לגמרי.
כן, אבל מה, במה, כאילו, את אומרת שהם לא יהודים, שהם גנבו את היהדות, הם גנבו את היהדות.
אתה מכיר את ישראל זעירא, אתה יודע מה הוא אומר. אתה באמת תומך בדברים שלו?
ודאי.
אתה באמת תומך בזה?
ודאי.
באיגה לוינשטיין שאומר שהומונים...
מה הבעיה בתפילה שהם עשו? לא הבנתי. לא, אבל למה יצאת נגד התפילה שלהם? שמה אמרת...
אני לא יצאת נגד... קודם...
למה הפרעת להם להתפלל?
קודם כל הוא גם דיבר עכשיו על כיכר אתרים. כיכר אתרים הייתה תפילה באמת מסורתית שמתקיימת, שכולם ביחד ללא הפרדה ולא שום דבר, ולכן אנשים זרמו אליה.
אבל למה הפרעת להם? למה הפרעת להם? ואגב, כל ה-2000... למה הפרעת להם?
שעמדו מסביב... בשנה שעברה היו אנשים כמוני שעמדו בהלם ולא הבינו מה זה העזרה.
למה הפרעת להם? למה? מה הבעיה? מה הבעיה? למה הפרעת להם?
אוקיי. הבעיה היא א', הארגון. הבעיה היא לא מתפללים, הבעיה היא לא היהדות, הבעיה היא לא הדת ולא תפילה. הבעיה היא ארגון ראש יהודי, גרעין קיצוני ומשיחי שהתיישב בתוך השכונה. שמעת עכשיו את ישראל זעירא, וגם אתמול, אתה יודע, זהו, אין יותר. אתמול הכל התפוצץ, כל מהדורות החדשות, כל הכותרות, שמו אותו בפרונט, עם הציטוטים,
אז למה, אוקיי, נועה, שנייה, תגידי לי אבל, אם הבעיה היא ראש יהודי, אז למה למשל הפריעו לתפילה של חב"ד בכיכר המדינה?
קודם,
גם שם הייתה הפרדה.
זה כבר באמת השתלשלות, אירועים מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, ואני חושבת שוואו, זה חתיכת אירוע מה שהיה בכיפור הזה, ואני בטוחה שבשנים הקרובות, במבט לאחור, עוד נחקור את זה, מה זה לעומק,
לא, אבל למה? את אומרת הבעיה היא ראש יהודי, אבל הייתה תפילה של חב"ד בכיכר המדינה, שגם באו והפריעו שם לתפילה.
אז קודם כל, אני לא אחראית על כל הציבור החילוני בארץ, כמו שאתה לא אחראי.
הייתה שם הפרדה, היא מחיצה, מה זאת אומרת?
אבל, רגע, לא.
אבל היא אמרה שהבעיה לא הייתה התפילה.
גם בלי מחיצה. הפרדה מגדרית היא לא הפרדה מגדרית, היא הדרת נשים. ברגע שרק יום כיפור...
מה זה מרוץ לנשים?
נו, אז רק תפילת יום כיפור...
במרוץ לנשים גם לגברים מותר להשתתף. זה כן נכון.
לא נכון.
אני בדק
את זה. אין אף גבר שרץ.
זה לא נכון.
רגע, שנייה. אנחנו פה מתפללים בבית כנסת שלנו, אז אם אפשר, רק את דגלי הגאווה, זה קצת מפריע לנו על תורים.
שנייה, שנייה.
ואחר כך,
מה זה, למה עיריית תל אביב מממנת מרוץ לנשים?
הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, זה דבר שאתה יודע איפה הוא מתחיל, ולא יודע איפה הוא נגמר.
אוקיי, אז אם הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, זה דבר שאתה יודע איפה הוא מתחיל, אתה לא יודע איפה הוא נגמר, מה דעתך על מרוץ לנשים בעיריית תל אביב?
מה זאת אומרת מרוץ לנשים?
מרוץ לנשים, יש מרוץ לנשים. עיריית תל אביב עושה כל שנה מרוץ לנשים בהפרדה מגדרית. מה דעתך?
זה שאלה שהיא שקר.
סליחה.
אני ראיתי את הדברים רצים עם המספר הזה ושאלתי את מנהל מחלקת הספורט.
אתה היחיד שראית.
לא.
מה דעתך על ההגדרה של מרוץ לנשים?
יודע, בסופו של דבר ספורט הרי כל הענפים מחולקים לנשים וגברים.
זה הפרדה מגדרית.
בין גברים לנשים בספורט?
כן.
אנחנו נכנסים עכשיו לדיון הזה?
כן, כן. כן, יש הפרדה מגדרית. מרוץ לנשים.
אני יכולה להגיד לך שמאוד מצער אותי שקבוצות כדורסל בארץ הוציאו ילדות בנות 9 מהקבוצה רק בגלל שגברים...
לא, לא, אני מדבר על מרוץ לנשים בעיריית...
אני מדבר על מרוץ עממי.
ילדים בני 9.
אני מדבר איתך על מרוץ לנשים בתל אביב. מרוץ לנשים בתל אביב.
לדבר על הפרדה מגדרית בספורט זה חתיכת דבר, יש היום גם... אתה יודע, מי שעשה...
כן, חתיכה דבר, בואי נדבר עליו. כן, חתיכה דבר, בואי נדבר עליו. מה דעתך על מרוץ נשים בתל אביב?
זה נראה לי, קודם, אוקיי. נשים כשהן עם נשים, כשהן רצות עם נשים, זה אחלה. אני בטוחה שאתה כאילו, מה, אתה רוצה שיהיה גם מרוץ גברים?
את קצת מגמגמת וזה לא מכובד.
אני לא מצליחה להגיד.
רגע, נועה, גם תתקרבי שנייה לטלפון יותר, אבל אינון דבר פה על המרוץ שעיריית תל אביב עושה לנשים. בין היתר בשביל שנשים ירגישו יותר בנוח לרוץ, כי הם יודעות שיש שם הרבה נשים.
אז נשים הבנו.
אבל במרוץ הזה, גם גברים יכולים להירשם, זאת עובדה. ופיזית, כל אחד יכול להיכנס לרחוב שבו מתנהל המרוץ. וזה לא סגור מגדרית.
אוקיי, עכשיו, בסדר. מה לגבי תפילה של מוסלמים? יש כל שנה בגן צ'רלס קלור תפילה למוסלמים בהפרדה.
את הדיון הפופוליסטי הזה, ואני אענה לך עליו.
כן.
א', לא התעוררנו, לא שמנו לב, לא הקמנו צעקה בזמן, צודק, היינו צריכים, לא קרה, יקרה בפעם הבאה.
האם בפעם הבאה אתם תלכו, האם בפעם הבאה אתם תלכו ותפריעו לתפילת מוסלמים?
לא יהיה.
מה לא יהיה?
לא תהיה תפילה בכיכר דיזינגוף.
לא דיזינגוף, בגן צ'רלס קלור. של ערבים, של ערבים.
כן, זאת אומרת, אני לא יודעת אם אני אעמוד ואני אפגין מולם, ואני אגיד לך למה.
למה?
כי הם לא, בגלל שהם באים, עושים את העניין שלהם, הם לא באים לשנות אותי. הם לא ביקשו לבוא ולהתיישב במרכז, בסמל.
אבל הם עושים את זה בגן צ'רלס קלור, לא ביפו. הם עושים את זה בגן צ'רלס קלור.
אני אגיד לך...
רגע, רגע, שנייה. אם המרחב הציבורי הוא מרחב ציבורי, אז אין הבדל בין כיכר דיזינגוף לגן צ'רלס קלור. את מסכימה איתי?
אבל הארגון שרצה לבצע את התפילה, אלכס, האירוע, התפילה הפוליטי הזה, בכיכר דיזינגוף ויום כיפור, הוא ארגון שזה מטרתו, להשתלט על המרחב. המוסלמים האלה אמרו, טוב, נו, איפה יש מקום שלא...
המוסלמים לא רוצים להשתלט על המרחב. המוסלמים לא רוצים להשתלט על המרחב.
לא, הם לא רוצים, הם לא באים ואומרים, אני רוצה שהיא תהיה מוסלמית, אני רוצה להשתלט, אני רוצה שהיא תהיה דתייה, אני רוצה שהיא תהיה משהו שאני מחליט.
המוסלמים לא רוצים שתהיה מוסלמית. תגידי, למה הם רצחו את היזידים? למה דאש רצחו את היזידים ולקחו את הנשים שלהם?
כי בכל דת יש קיצוניים שמפרשים את הדת לקיצוניות.
ואלה מהתנועה האסלאמית הם לא קיצוניים.
אתה מדבר פה על חסיד של סעודיה, כן? מדבר ככה על המוסלמים. אתה רוצה שלום עם סעודיה, לא?
תכניס גם את איראן,
בתפוצה האיראנית,
ונסגור סיפור.
לא, אבל כאילו...
בכל דת יש קיצונים כמוך, ינון מגל, זה בדיוק התשובה. בכל דת יש אנשים שמפרשים את הדת לקיצוניות בדיוק כמוך.
סליחה שנייה. אז הבעיה שלך...
מצא מין את מינו.
הבעיה שלך זה ראש יהודי, לך מפריע ראש יהודי, אבל המוסלמים לא מפריעים לך, אבל ראש יהודי מפריעים לך.
אני לא אמרתי שהם לא מפריעים, אני אמרתי שלא התעוררנו על...
אז האם את תפריעי לתפילה, האם את תפריעי גם לתפילה של מוסלמים בהפרדה?
אני אפריע בצורה משפטית. האם אני אגיע לשם להפגין? לא. למה? כי אני לא במלחמה איתה.
כי את מפחדת, כי את מפחדת. כי את יודעת שיפרידו לך את הראש מהגוף.
איזה שטויות.
אנחנו פה בשכונה שלי.
גזענות, אתה יודע.
אין 94 מנדטים, יש 94 מנדטים.
כי אתם יודעים שישחטו אתכם. כי אתם יודעים שישחטו אתכם. בואו נראה אתכם גיבורים. תלכו, תפריעו למוסלמים.
ומה היה קורה?
ישחטו אתכם!
אני היום מגיעה לבני ברק, או לכל מקום אחר שיש בו...
כן, ינון, אתה
חס... אני רוצה להקים...
למה את עושה מצד גאווה בירושלים? למה את עושה מצד גאווה בירושלים?
כי בירושלים חיים גם אנשים חילוניים.
לא שאלתי אותך, שאלתי אותה.
אבל מה לעשות, אתה יודע.
ירושלים היא... היא... מצד הגאווה...
כן.
הוא דבר שמתקיים במרחב. הוא לא... סוגר את המרחב.
כן, נכון, במרחב, זה בדיוק. גם כיכר דיזנגוף מתקיימת במרחב.
לא.
במרחב.
המרחב היה סגור לי.
כן, לא, אבל גם מצד הגאווה, גם מצד הגאווה סוגרים רחובות בשביל זה.
אבל לא מגדרית, לא מפרידים בין אנשים.
אסור לנסוע, אז מה?
גם בלוויה של רב סוגרים רחובות.
זה בדיוק העניין. זה
טיעונים
כל כך פופוליסטיים, באמת. אין שום טוב. קשר, הדבר הזה של הכיתר,
נועה.
ההסתלטות, אני אגיד לך יותר מזה, שנייה רגע.
אני...
הציעו לישראל זהירה את הרחבה של בית הכנסת המאוד גדולה, ליד הכיתר. תעברו לשם, כי הכיתר שייק לתושבים...
מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את נועה ביגון, נועה בת, בת, נועה בת.
כדי להיות מספיק בולט.
שייתן לה רפואת הגוף ורפואת הנפש. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, נועה.
שלום. פרסומות.
אתם מאזינים לינון מגל ויריב אופנהיימר. עכשיו ב-103 FM. לינון מגל ויריב אופנהיימר. 103
FM. 1 2 כן.
בשולי הוויכוח.
בשולי יצרת האום.
כן, בדיוק.
בשולי יצרת האום. בשולי החברה,
איפה שאתה נמצא.
הוא עשה שלום עם סעודיה, נפגש עם ביידן.
תכף נדבר על זה.
ועוד מדינות, בשולי.
בשולי האירוע, קצת משעשע אותי התמונות שאתם מפיצים, של ילדים דתיים בוכים שם בכיכר, שהם נעלבו. זה מזכיר לי את הילדים שההורים שלהם לוקחים אותם לגור במאחז לא חוקי, לאיזה שני לילות, כן, לא לשנים. ואז בא בולדוזר להרוס את הסככה שהם גרו בה, ואז הם בוכים שהרסו להם את הבית. בוא, שאתה מפר את החוק, שאתה עושה מה שאתה רוצה, שאתה מנסה לכפות את דעתך באלימות, במרחב הציבורי, בכיכר העיר, על אנשים אחרים, ואז אתה מתפלא שהם לא רוצים אותך, ואתה בוכה ונעלב. Give me a break.
בסדר. יריב.
כן.
הכל ברור. בזמן שדיברת עכשיו,
ברור.
נולדו עוד שני ילדים חרדים.
ואחרי זה, והם יעשו תשובה ויבואו אלינו, אל תדאג.
בסדר.
הדמוגרפיה יריב. לא מאיימת על... אני שומע את זה כל הזמן, גם אצלנו במחנה, אנשים פחדים, אל תפחדו. אנשים עושים שיפטים ועוברים צעד, ויש גם מסורתיים שעוברים יפה, לצד שלנו.
יפה.
תסתכל על הסקרים.
יפה.
הסקרים, גם בערוץ שלך, הקואליציה שלך, בסוף עם כל ההתלהמות, עם מיעוט. כי בסוף יש פה עדיין...
הקואליציה עם מיעוט, הקואליציה עם 64.
בסקרים, בסקרים, כולל בערוץ שאתה מתפרנס ממנו, מיעוט, מיעוט הולך וקטן.
בסקרים, גם בערוץ שאני מתפרנס ממנו, בסקר האחרון היה שהגוש האמוני הוא על 58, הערבים על 9, זה יוצא לנו 67, כמה אמרתי? 58 ועוד 9, זה יוצא 67, אז הגוש שלכם זה יוצא 53.
לא יודע. אני למדתי בשיעור דמוקרטיה, באזרחות, יכול להיות שהם כבר לא מלמדים את זה בבתי הספר, שאזרח הוא אזרח, גם הערבים הם אזרחים, גם החרדים הם אזרחים.
אתה צודק.
אז אדוני, קודם כל, אני זוכר מספרים אחרים, אבל נניח ואתה צודק, 58 בערוץ שלך.
עם הערבים אתם רוב.
100%?
100%.
פייר אינף?
בסדר, פייר אינף. עם הערבים אתם רוב.
ועל פי הסקרים שאני זוכר...
גם בכיכר דיזינגוף, עם הערבים אתם רוב.
בתל אביב אתם...
רק שהערבים התפללו בהפרדה.
כמה המפלגה של שפי פז קיבלה, או שהיא תמכה בה בדרום תל אביב, כמה קולות היא קיבלה בכפר שלם בבחירות האחרונות, במוניציפלי?
אני יודע כמה הקואליציה. 180 קולות בשכונה
של 4,000 איש בדרום תל אביב. אז בוא אל דבר איתי על תל אביב ועל הרוב בתל אביב. אני רוצה להגיד לך משהו על נתניהו, אתה יודע, הוא חזר מהביקור שלו בארצות הברית, והוא דיבר ברמקול לנושא הטיסה, כן? והחמיא לעצמו כהרגלו. אז בואו תשמע את הדברים, ועשיתי איזו בדיקה קטנה.
אנחנו נפגשנו עם כ-20 ראשי מדינות, מ-5 יבשות, וכמובן הקפנו גם את ארצות הברית.
טוב, עיקפנו את ארצות הברית, זה הגדרה מעניינת לעצירה, עצירה אחת בסן פרנסיסקו, אבל בואו אני ספרתי. אז הוא אכן פגש את נשיא גרמניה זה אחד, נשיא פורוגוואי נכון, סליחה, ראש ממשל, זלנסקי, שלוש, ארדואן ארבע, ביידן, דרום קוריאה, אנחנו בשישה, קונגו, נכון, שבעה, ואז הייתה איזו פגישה משותפת עם איי מרשל, פפואה, ניו גינאה, פיג'י, פלאו, האיים הפסיפיים, ונאורו. כל אנשים, מספר אנשים שגרים במדינות האלה, כן? בפלאו, אנחנו מדברים על 18,000 איש, 12,000 איש באיי מרשל, 42,000 איש, אתה מדבר איתי על מדינות קטנטנות פצפונות. בכל מקרה, גם אם אנחנו מתייחסים, נניח, לפלאו, או לפיג'י, כמעצמת על, אנחנו לא מגיעים פה ל-12 אנשים. עכשיו, אני אומר, למה לשקר?
מה 12 אנשים?
12 אנשים מדינות.
למה? הוא נפגש עם 20.
הוא לא נפגש עם 20. איפה עוד 8? איפה נעלמו עוד 8?
אולי אתה לא יודע.
אולי הוא משקר. יכול להיות שהוא משקר?
אולי אתה משקר.
אני לא יודע. אני עברתי על לוח הפגישות, ואני ראיתי היטב שמדובר לא ב-20 אנשים.
כשאתה מדבר עכשיו...
עכשיו אני אומר, למה? למה? מה זה ב-DNA של הבן אדם הזה לשקר? זה ב-DNA שלך להפיץ פה פייק ולספר על מרוץ שמדיר גברים שהוא לא מדיר גברים ואתם מעדדים את זה בתקשורת. למה כל הזמן לרמות? למה לא לומר אמת אפילו בדברים הקטנים?
אני, כשאני שומע אותך, אני בעצם מבין שההתפרצות האלימה שלכם ביום הכיפורים...
אלימה, הנה עוד פייק.
באה בתגובה באמת למה שקרה בארצות הברית בשבוע שעבר, ובאמת קשה לכם להתמודד עם הסיטואציה. אתם בתשעה חודשים עושים פה מאבק, משקיעים מאות מיליונים, כל מוצש, כל זה, עושים פה טנטרום מתמשך, קמפיין של הנדסת תודעה מבוקר עד ערב, ובסוף הוא בא והופך עליכם את הדלי, ואתם כולכם נרטבים מהמים, והוא עושה שלום עם ערב הסעודית, ואז מה נשאר לכם להיות חמוצים על שלום עם ערב הסעודית, כן? מה נותר לכם להגיד, כן, כן, אני קורא, כחלק מתודעת האויב שלי, אני קורא את עיתון הארץ שלכם, ואני פשוט, זה כל כך מצחיק אותי לקרוא את כל הפרשנויות, כל אחד שם יותר חמוץ מהשני, כן, אבל אנחנו לא בטוחים שזה השלום האמיתי, והפלסטינים נזרקו לקרן זווית, והנושא הגרעיני, תאמין לי, המודעות האבל, זה החלק הכי אופטימי בעיתון שלכם. זה פשוט, לקרוא את מודעות האבל, זה משמח, זה משמח.
כבר אין מודעות אבל בעיתון.
יש את מודעות אבל, זה משמח לעומת הישר הכותוי. מה אתם כאלה חמוצים?
אפשר...
אתם שנים, היית מזכ"ל שלום עכשיו, מנכ"ל שלום עכשיו, איך שקוראים לזה. תחנתם לנו עשרות שנים, שלום, שלום. בסוף מי שמביא את השלום זה הימין.
אפשר מגב?
ואתם מייללים, מייללים.
רגע, אפשר מגב, הכל פה מלא חמאה ואני דביק לי מדי. תקשיב. אם יאיר לפיד היה מביא התחלה של מסע ומתן עם סעודיה, והיה ממלמל שהוא מוכן שלסעודים יהיה איזה מבחנה אחת שמסתובבת ומייצרת משהו שקשור לגרעין, וואו, וואו, וואו. אתם הייתם פותחים ג'ורה, אתה היית מרים פה את השולחן, ביטחון ישראל, הפקרות, מזרח תיכון גרעיני. אתם, אין לכם, הרי טיפת תוכן אין לכם, אצלכם זה הכל מי הבן אדם. אם זה היה יאיר לפיד, או אם זה היה בני גנץ, אתם הייתם, לא הייתם יוצאים לרחובות, כי אין לכם עם מי, אבל היית צובח פה באולפן, שזה סכנה לביטחון המדינה. עכשיו אני אגיד לך מה נתניהו עושה, אני בעד הסכם שלו מסעודיה, אבל נתניהו עושה פה מסע ומתן ממניעים זרים. יש לנתניהו שני מניעים.
למשפט שלו.
אחד, להרוג את המחאה, בדיוק כמו שציינת. ולכן, הרי במסע ומתן, אתה מנסה לייצר תחושה משברית. אתה אומר, תראו, יכול להיות שזה ייקח זמן, אני לא יודע, יש מכשולים. זה כלל ראשון במסע ומתן, שיש מסע ומתן על שביתת מורים, אומרים לך, קודם כל תהיה שביתה. אחר כך אולי זה ייפטר. פה נתניהו בא למועצת לייצר את האום, ומוכר הכל. הוא כבר החליט שיש שלום עם סעודיה. עכשיו, מה, בעוד חצי שנה הוא יגיד, אני מצטער, המסע ומתן קשל. הוא כבר מחויב, עכשיו, הסעודים עוזרים לו. הם גם מעלים את רף הציפיות, כי הם יודעים שברגע שנריח פה את השלום, נשכח מהכל. אז זה אחד, מניע זר, כי הוא מוכר את האינטרסים שלנו ועושה את זה מהר, ועושה את זה כפי שלא עושים מסע ומתן.
הוא מוכר את האינטרסים שלנו.
עם מדינה די חזקה ולא מבוטלת, זה לא פיג'י. זה אחד. אז זה המניע זר הראשון. המניע זר השני, תראה, הוא יודע שהסעודים רוצים לתשלום בנושא הפלסטיני. למשל, הקפאת התנחלויות, לא תגיד מדינה פלסטינית, למשל, לעצור את המאחזים. אבל הוא מסתכל על סמוטריץ' ובן גביר ואומר, אני לא רוצה לפרק לעצמי את הממשלה. אז הוא חוזר לסעודים ואומר להם, קחו גרעין. עזבו אתכם מהפלסטינים, קחו גרעין. נתניהו מוכר את הביטחון האסטרטגי של מדינת ישראל בשביל בן גביר וסמוטריץ'. זה מה שקורה כרגע. וזה מדאיג מאוד, כי אני מאוד רוצה נורמליזציה עם סעודיה. זה לא כזה שלום, אף פעם לא היינו במלחמה עם סעודיה.
מה זה נורמליזציה? נכון. פתאום אין שלום.
כי מה
אין
לעשות?
שלום, זה
אתה
נורמליזציה.
מדווח פה לא מעט על חיילים.
השלום עם מצרים, זה שלום. אתה... זה שלום
תגיד
עם
לי,
מצרים.
מי יורה עלינו במחסומים? הסעודים? מי יורג חיילי צהל? מי יורג מתנחלים? מי יורג ישראלים בפיגועים? מי יורג
נורמליזציה.
מי הורג? הסעודים? יש לך מלחמה עם סעודיה?
זה עסקת נשק. זה עסקת נשק, זה לא נורמליזציה.
ככה זה מסתמן דרך אגב, אבל מי הורג ישראלים? הסעודים הורגים ישראלים. עכשיו אני לא אומר, אני מאוד בעד. אבל לא בכל מחיר ובעיקר לא לשלם לבן גביר וסמוטריץ' במחיר של קידום הגרעין הסעודי.
כמה אתם חמוצים.
עכשיו אין לך, אין לך, אתה באמת עגלה ריקה.
כמה אתם חמוצים.
בעגלה שלך יש תמונה של ביבי ושרה, מה שהם אומרים אתה אומר אמן, מה שהם לא עושים אתה אומר זה נורא והיום. זה פשוט מביך להסתכל, אבל זה מדאיג להסתכל על איך שהוא מתנהל. זה התנהלות מלחיצה. היכולת שלו למכור ככה את האינטרסים האסטרטגיים, לא אינטרסים ביטחוניים. לכן אני מאוד מודאג מהדבר הזה. וכשאני שומע אותו משקר במטוס, זה, תשמע, זה לא,
מזעזע.
זה לא שפוי.
זה מזעזע.
כן.
אוי, יריב וש, יריב וש. מה איתך?
כן.
מה איתי? אני בסדר. האמת שברוך השם, עבר יום הכיפורים, היה נחמד, תפילות, בית כנסת, אין ארוחות, בשונה מחגים אחרים, ביום הכיפורים אין סעודות, אתה מבין? זה קצת שונה. ואז מה שקורה זה שאתה נח ומתפלל. זהו, זה הסיפור.
לבקש סליחה זה לא בלקסיקון שלך.
לבקש סליחה ממי, ממך?
אוקיי, לא, מה פתאום? לא, אתה יודע, אולי מישהו שפגעת בו משהו,
ביקשתי סליחה, עשינו סליחות בבית כנסת.
לא, לא מי...
ביקשתי, היו אנשים שביקשתי מהם סליחה.
רוצה לספר?
לא.
אוקיי.
אתה רוצה?
לא, אני לא ביקשתי סליחה. יש מישהו אחד שאני קצת לא נעימי ממנו, אבל קטונתי.
מי?
אתה יודע, לא שאני חושב שזה מזיז לו, אבל בזמנו שלמה ארצי, אני חושב שנכנסתי ביותר מדי שהוא לא היה בעד המחאה, לא רק אני, היו עוד אנשים, והוא ויתר על פרס ישראל, הוא עשה מהלכים משמעותיים, אולי בעקבות הלחץ. עכשיו, שוב פעם, אני לא חושב ששלמה ארצי הולך ברחוב ואומר, אוי, אני כועס על אחד יריב אופן, לא נראה לי. אבל אני בלב ליבי למשל חושב שטיפסנו עליו יותר מדי.
אז תבקש ממנו סליחה.
הנה, סליחה, אם הוא מאזין. אני רוצה להקריא לך.
ככה אתה מבקש סליחה? ככה אתה מבקש סליחה? מבקש סליחה, תשפיל את עצמך.
לפחות אני עושה את זה בניגוד אליך בונקר. אני רוצה להקריא לך מה חווה אלברשטיין, ממי היא ביקשה סליחה. פוסט בפייסבוק של הסליחה, אני מבקש את סליחה מגברת הגר גפן. יודע מי זאת?
לא.
לפני כשנה חטפה אגר מכות רצח מכמה מתנחלים רעולי פנים, כשבאה להזדהות עם פלסטינים במצוקה. אגר בת ה-70, הושפזה כשהיא סובלת משברים רבים וחור בראייה. חשבתי לנסוע לבקר אותה בבית החולים בירושלים, ולבסוף לא נסעתי. העובדה שלא נסעתי מציקה לי מאז ולא נותנת לי מנוח, אני מתביישת. אני יודעת שבקשת הסליחה שלי לא תרפא את הצלקות ולא תקל על מחובים של אגר, אבל יכולה להזכיר לכולנו מה עלול לחכות לנו בשנה הבאה אם נמשיך לדחות את ההחלטות שלנו. סליחה, אגר. שמע, זה ליגה אחרת, חווה אלברשטיין.
אני חושב שחווה אלברשטיין צריכה לבקש סליחה ממני.
כן, על מה?
על זה שאני...
יש מישהו שלא צריך לבקש ממך סליחה, בוא נתחיל ברשימה הזאת.
כשהייתי קטן, אהבתי אותה, והיו לנו תקליטים שלה בבית, ופשוט התנפצה לי עוד בועה, כן? היא זמרת טובה, אי אפשר לקחת את זה ממנה, שהיא זמרת מעולה, אבל זה כבר ממזמן לא החווה שהכרנו, כן? זה לא... מאוד מאכזב הפוזיציה שלה וזה. אבל בסדר, אוקיי, זה מה יש.
שמע, בעיניי פוסט מדהים, אישה מדהימה, לא פחות מהשירה והיכולת המוזיקלית שלה, ואני הרצתי...
בסדר, מדהימה, כי אתה תומך בעמדותיה.
אבל בואו, אם אנחנו פה כבר בזה...
אבל יש לנו מרואיין על הקו.
אני הרצתי את אריאל זילבר, ומאוד אהבתי את ה... הכרתי את כל השיר מתור ילד, הייתי בהופעות.
טוב.
טוב שהיה.
שלום הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אחרי כיפור תמיד מרגישים טהרה באוויר, שינה קצת מעובר.
תגיד, יש מצב שאחרי צום קשה להירדם בלילה?
כן.
נכון?
שמע, כולך מלא התרגשות, מלא אור, מלא השראת שכינה, מלא אחדות, זה מה שחווינו בצפת.
הבנתי. בקיצור, כל השכינה והאחדות וכל הדבר הזה לא נתנה לי להירדם בלילה ואני עייף. הרב, מה לעשות?
תחיל את האור הזה, תספוג אותו בתוכך, תלך איתו כל השנה. אל תתן לו להתפוגג.
אוקיי.
כל שנה עולים, צומחים, כפרט, ככלל, וצריכים לשמוח, לעלות, לא ללכת אחורה.
טוב,
הרב אליהו, אני רוצה לשאול אותך, יום כיפור הוא באמת יום קדוש ויום מיוחד, שבו אדם מתכנס פנימה. עכשיו בוא נצא שנייה מהפוזיציות הרגילות. כשאתה רואה את האירוע הזה בתל אביב, שבסוף אירוע ציבורי, פומבי, במקום הכי רגיש, שמייצר כל כך הרבה כעס ורגשות, אתה לא אומר, אולי היינו צריכים לוותר, אולי היינו צריכים להתפלל בבתי הכנסת, כי יום כיפורים הוא לא יום של הפגנות, הוא לא יום של ויכוחים, אני שואל דווקא מהנקודת מבט הדתית שלך, ואולי יום אחד בשנה צריך לשמור אותו, שהוא יהיה נקי מהדבר הזה, ולא להשתמש גם ביום הזה, בשביל לייצר את אותה מחלוקת ציבורית שיש בארץ.
תשמע, בצפת אנשים התפללו לבתי הכנסת, אבל בתל אביב, בתי הכנסת לא מספיקים לכל האנשים שרוצים קרבה לאלוקים. צריך לדעת את זה. אנשים שהיו שם ברחובות, אלפי אנשים, לא רק בכיכר דיזנגוף, גם במקומות אחרים, הם תל אביבים, מסורתיים, חילונים, שרוצים ביום כיפור תפילה, ואין מקום בבתי הכנסת לכל הגודש הזה, ההתעוררות הזאת, השמחה הזאת.
אתה קצת מתעמם, לא? אתה קצת מתעמם, זה לא היה. בוא, יש עוד מקומות, אמרו לנו בשנה, בשעה הקודמת, שהוצאו גם חלופות. כיכר דיזנגוף היא כיכר שעבור המון ישראלים, זה קצת כמו שער שכם עבור הפלסטינים, עבור תל אביבים זה אייקון, זה סימן, זה סמל. זה לא עוד כיכר, זה לא נדלן. לא חסרים מקומות בתל אביב שהיה אפשר לעשות את זה. אתם ביודעין, אמר פה גם הרב זעירה, הוא הולך ביודעין.
איפה? תן לי מקום, תן מקום איפה, נעשה שנה הבאה. תן לי מקום איפה.
כל עוד לא תשים מחיצה, תעשה בחוף הים, תעשה בפארק, תעשה איפה שאתה רוצה, אבל תן לאנשים לעבור, זה רחוב, אנשים עוברים שם. אתה יודע, כשאני תל אביבי, כשאני רואה אתכם במקומות שאני רגיל לבלות בהם ולהסתובב בהם, ושאתם מייצרים שם מציאות שהיא פתאום, הכיכר העיר הופכת לבית כנסת, בוודאי שאני מתקומם, אתה לא היית רוצה שיעשו את זה ההפך בבתי הכנסת שלך, שאני אעשה עכשיו ארוחות לא קשרות.
רגע, אבל סליחה, יש פה טעות, יראי, טעות גדולה. לא רק, הדריונים הפריעו לא רק בכיכר דיזנגוף. הם הפריעו בעשרות מקומות בתל אביב. אתמול בערב...
שבהם הייתה הפרדה.
גם שלא הייתה, גם מקומות שלא היו. בכיכר רבים לא הייתה הפרדה.
איתי, אני אשלח לך תמונה. אשלח לך תמונה
בכיכר רבים. ישבו בנפרד.
לא, עם מחיצות, אני אשלח לך.
אני יודע מה היה שם. לא היה שם.
יש לי תמונות, מה אני אעשה?
תן לו לדבר, נו, די.
המציאות היא שבעשרות מקומות אנשים הפריעו, אנשים מתערבים לנו בחיים, אנחנו רוצים להתפלל איך שאנחנו רוצים, אנחנו, זה התושבים המסורתיים, הדתיים, אפילו החילונים, רוצים להתפלל, מי אתה שתתערב? מי אתה שתתערב לנו בחיים? מי תקווה לנו? מחר תגיד לנו גם לא לעשות ברית מילה, מחר גם תגיד לנו בתוך בית הכנסת, מחר תתערב לנו בתוך הצלחת, אתם הפכתם להיות אנשים אלימים, אלימים, כסי רוח, בריונים שמתערבים לאנשים בחיים. אתם מדברים על דמוקרטיה, כולכם דיקטטורה. פשוט דיקטטורה.
הרב אליהו, אתם מתערבים לנו בחיים. אתם נכנסים לכיכר העיר ומחייבים אותנו לאמץ את ההלכה שלכם. ההתערבות היא אצלכם. אם אתה רוצה, תתפלל בבית הכנסת, אתה יודע מה? תתפלל ליד בית הכנסת, תביא אלפי אנשים, תעשה תפילה בצמוד לבית הכנסת שגולשת לרחוב ולכביש, אף אחד לא יגיד לך מילה. אתה ביודעין, בואו לא נתעמם. אתם ביודעין הפכתם את כיכר דיזנגוף לסמל.
לא, אחי, תתראה. כיכר דיזנגוף היא סמוכה לבית כנסת, היא סמוכה לראש יהודי, ראש יהודי נמצא 2 מטר משם. זה המקום ליד הבית שלהם. הבית שלהם זה ברחוב צפת, 2 מטר מכיכר דיזנגוף, הם מתפללים במקום הזה, ואנחנו בעצמו מתפללנו במקום הזה, ולא הפריע לאף אחד. היינו כמה פעמים שם בתפילות, לא הפריע לאף אחד. מי שרצה עמד בנפרד, מי שרצה עמד במעורב, כל אחד עשה משהו רוצה, לא נגע לאף אחד, לא הפריע לאף אחד. לא נגע, אבל זה לא רק שם, בכל מקום שבו הייתה תפילות, אם זה בתל אביב, אם זה ברעננה, אם זה ביפו, אם זה בחיפה, במקומות אחרים. מה, אתם רוצים לתרד לנו בחיים? עושים פה מלחמת דת? מה אתה חושב שיקרה במלחמת דת? היו לנו מלחמות דת 2000 שנה, כל מי שמלחם בנו, בפח ההשפעה של ההיסטוריה.
אני מכיר הרבה חיילים חילונים לחלוטין שנלחמו ונהרגו בשביל שתהיה פה מדינה. אז אני מציע לא לעשות הדתה גם לאנשים שנפלו במלחמות ישראל, ולייצר את המאבק על מדינת ישראל כמאבק דתי. קצת כבוד גם לציונות.
זה לא מאבק דתי.
זה לא מאבק דתי. לא, זה מאבק לאומי.
מה זה לאומי?
וואי, אנחנו ב...
מה, זה לא מאבק דתי?
לא, זה מאבק לאומי. התנועה הציונית היא תנועה לאומית. הרי יש, נטורי קרתא, הם דתיים, נכון? זה מאבק על פרשנות על הדת ועל החופש. זה לא מאבק דתי, זה מאבק על חופש.
די, נו, אכלת את הראש, אכלת את הראש. נו, באמת, די, זה באמת, זה לא אינטליגנטי.
מה אתה חושב על ההגעה? בוא נניח שאני קונה את מה שאתה אומר, וזה מצוקת מקום, והכל בסדר. מה אתה חושב על זה שאיתמר בן גביר רוצה להגיע לתפילת ערבית בכיכר דיזנגוף ביום רביעי או יום חמישי? מה דעתך על זה? זה גם נובע ממצוקת מקום? אתה בעד זה? אתה נגד?
גריב, אתה הכנסת פה את חיילי צהל, ואני ממש כועס למה שאתה אומר. מה זאת אומרת חיילי? מה, צהל של אבא שלכם?
גם
מה,
לא שלך?
לא של... גם לא שלי, וגם... אבל אל תנחס אותו.
אני לא מנחס, אני אומר, היו גם חיילים חילוניים
כן,
שנהרגו.
כן, הכנסת את זה, אבל...
כי אתה, ברגע אתה שאתה אומר, מנחס. כל מי שבא לחלוטנו על הדת שלנו, אז הוא נמצא בפח ההשפע של ההיסטוריה. הוא נמצא בפח ההשפע של ההיסטוריה, בין היתר בזכות חיילים חילוניים, שנאבקו פה בשביל שתהיה פה מדינה, וחלקם גם נהרגו. זה לא הייתה מלחמת דת, זה הייתה מלחמה לאומית.
הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על מי שבא נגד היהדות.
אני לא מדבר על חילוניים, חילוניים ברוכים הבאים. היה שם בתפילות, דיברו איתי אתמול אנשים שהיו בתפילות אחרות. היו 700 מתפללים, רובם חילוניים ומסורתיים, וכנגדם 20 עם זמבורות. רוב הציבור התל אביבי רוצה קרבה לאלוקים, רוצה תפילה, רוצה את יום כיפור. כל מה שמשוגעים בריונים, אלה עליהם אני מדבר. רוב הציבור הוא לא ככה. כמה אנשים, כמה, יש שם 2,000 אנשים בכיכר דיזנגוף, שבאו להתפלל, חילוניים, לא קשורים אחד דתיים. באו להתפלל, באו כמה מופרעים, להפריע להם. זה הסיפור. כמה אנשים מנכסים לעצמם את המדינה וחושבים שכולם צריכים להתנהג לפי הערכים שלהם, וזה לא יקרה.
הרב אליהו, אתה הרי מתעמם, אתה הרי יודע שהארגון שארגן... לא, אבל הארגון שארגן את התפילה הזאת, זה לא ארגון תל אביבי, זה ארגון חיצוני, שהביא גם אנשים מבחוץ, מתוך רצון להפוך את תל אביב לצפת. צפת, הצלחתם להפוך אותה לעיר דתית לחלוטין. זה נכון, חסידית כמעט. אנחנו לא רוצים שתל אביב תהיה צפת. עכשיו, אני לא, אף אחד לא הלך ביום כיפור לצפת, נכון? והלך לאכול פיתות ולעשות דברים, מסיבות ביום כיפור בצפת, נכון? לא באתי לכפות את האורך חיים שלי, לא שזה אורך חיים שלי, לא באתי לכפות אותו עליך. למה אתה בא לתל אביב לכפות את אורך החיים שלך עליי, במרחב הציבורי שלי? ושלך דרך אגב.
קודם כל שתבין, ישראל זה עיר אגר בתל אביב, הבן שלו טייס, אנשים שמשרתים בצהל, לא פחות ממך, משרתים בצהל, אנשים שחיים את המדינה וגרים, זה מותר גם לא להתפלל. תל אביב שייכת לכולם, לא רק ל...
מה אתה חושב איתמר בן גביר?
אני, שנייה. קודם כל, תושבי העיר הם גם דתיים. אי אפשר לדעת דתיים. עכשיו, אבל פה לא מוכן מדבר על דתיים, פה מדבר על מסורתיים, על חילונים, שבאו, שרוצים להתפלל. מי זה השיפוטי הזה, שבא להחליט לציבור מדינת ישראל, מה מותר ומה אסור לו? מי זה הדבר הזה? הרוב רוצה פה מדינה מסורתית, רוצה מדינה עם אופי דתי, מדינה יהודית. אפילו הרצל דיבר על מדינה יהודית.
מדינה יהודית, לא מדינה דתית. זה בדיוק המקום שבו אנחנו חלוקים. אבל אם אפשר, תשובה, מה אתה חושב על ההגעה של איתמר בן גביר? אתה חושב שהיא צעד לא נכון באווירה הנוכחית?
אני לא מדבר על בן גביר, אנחנו מדברים על אירוע אחר, ואתה רוח למקומות אחרים. מדובר פה על אירוע בריוני. של אנשים שבאו להפריע לאנשים אחרים להתפלל. ומדינת ישראל מוקיעה אותם, מוקיעה אותם, ואני מחכה לשמוע איזה מישהו מהמרכז שמאל, שבוא וידבר בצורה הגונה.
בעד הומופוביה, בעד לא להזכיר דירות לערבים, בעד להדיר נשים, איזה שמאלני אתה, או לא שמאל, איזה איש ליברלי אתה רוצה שיבוא ויגן פה על הומופוביה, הדרת נשים, ואי הזכרת דירות לערבים, זה גם חלק מהאג'נדות שלכם. באמת אני שואל, למה אתה חושב שמישהו יעשה את זה?
אתה יודע מה? אתה מדבר לא לעניין. אנחנו מדברים על נושא אחד, אתה רואה שאתה נכשל בדוסיח, אז אתה רץ לנושא אחר. אנחנו מדברים על נושא אחד. מדובר על הזכות של אנשים בתל אביב להתפלל בלי שיפריעו להם. נראה לך הגיוני שבריונים יפריעו אנשים שמתפללים? אז אני מבין שזה הרמת
הערכים. מה עם זכות נשים ללכת ברחובות תל אביב בלי שיפריעו להם?
אף אחד לא יפריע להם.
למה? אם יש הפרדה, אז נשים צריכות ללכת למקום אחר?
שקר גס.
תסביר.
אני אסביר. קטנו תפילה בתל אביב, בכיכר דיזנגוף, בכל המועד. הלל, שמח, רוקד, מלא אנשים, הייתה הפרדה, גברים ונשים, והיו נשים שרצו דווקא נכנסו לתוך הדברים, אף אחד לא אמר להם מילה. שום דבר. צילמו אותי, הסתכלו עליהם, תכנסו, נכנסו, עברו, אף אחד לא אמר להם מילה. שום דבר.
אבל אתה יודע, רגע, אבל אתה יודע שברגע שיש הפרדה, אז אם יש אישה שהיא מאוד בטוחה בעצמה, וזה חלק מההצהרה הפוליטית שלה, היא באמת תעבור בכוונה. אבל אם יש אישה שעוברת שם במקרה, והיא לא מעוניינת באימותים, וגם לא רוצה לחוש אי נעימות, אבל היא פתאום רואה שהכיכר שלה אומרים, היא צריכה ללכת למקום השני, כי יש מחיצה ויש הפרדה. וזה בדיוק המקום שבו אתה כופה את הפרשנות שלך ליהדות, על פני אנשים אחרים.
אפשר גם שאלה? אפשר גם שאלה,
תמיד.
האם שנה הבאה לעשות את התפילה כהלכתה בכיכר דיזינגוף?
שנה, אני לא מבין מה, אנחנו נקנה עכשיו לבריונים האלה? אם אנחנו נקנה לבריונים האלה, מחר אם יעשו עלינו להתפלל בתוך בית כנסת בהפרדה, לפי הפסק של השופטת, כל הפרדה היא הדרת נשים.
אתה באמת חושב שיעשו בבית כנסת על הפרדה?
ברור. שנה אחרי זה יעשו לנו ברית מילה, בשם הערכים הפרוגרסיביים שלהם, זאת המציאות, זה החלום שלכם, וזה לא יקרה.
אז לעשות את זה.
אנחנו לא נכנע. אין בכלל בכלל מציאות. ההיסטוריה שלנו מלמדת, אנחנו לא נכנעים למי שגוזר עלינו גזרות כאלה. לא נכנעים. אנחנו פשוט נעמוד בשיניים וציפורניים. ונלחם, זה המדינה שלנו. לא נלחם שתהיה פה מדינה של אנשים שונאי דת ושונאי יהדות, שונאים את עצמם.
סליחה, שנייה, תן לי גם להתערב בדיון. האם לדעתך צריך לחוקק חוק שיאפשר תפילה בהפרדה במרחב הציבורי?
צריך להכניס את השופטים. כי כל חוק שתחוקק, יבוא השופטים, ויפרשנו אותו. צריכים לשנות את הוועדה למינוי שופטים. כשהשופטים מפרשים את הכל לפי הפרוגרסיביים השמאלנים, אין ברירה. חוק לא יעזור. צריך לשנות את השופטים. זה מה שצריך לעשות.
אוקיי, טוב, הרב שמואל אליהו, הרב הראשי של העיר צפת, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, שלום שלום.
כל טוב. שלום לפרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דייני לימודי המזרח התיכון באפריקה, באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
שלום.
הלו?
הלו.
אהלן, מה נשמע?
היי, בוקר טוב.
בוקר אור.
נו, מה אתה אומר?
מה אני אומר על מה?
על השלום שפורץ.
טוב, אני חושב שבכל קנה מידה מדובר פה במשהו דרמטי מאוד. לפחות במונחים מזרח תיכוניים, ואני בא מתוך ההיסטוריה המזרח תיכוני, כאן יש משהו שהוא באמת קורה בכל שעון גדול, והמעניין כאן זה המדינה שמדברת על זה, והרעיון של מוחמד בן סלמן בפוקס ניוז הוא לא פחות באמת מדרמה של ממש, אתה יודע, הארכיטקטורה הגיאופוליטית החדשה במזרח התיכון, שבעתיה אני חושב באמת אנחנו צריכים להתייחס אחרת לדברים, ויש פה לישראל הזדמנות גדולה להרבה מאוד דברים אחרים.
מה הסיפור הגרעיני?
תראה, הסיפור הגרעיני הוא סיפור, אתה רוצה שאני אדבר במונחים סעודים או ישראלים? מונחים סעודים, יש לאיראן בסופו של דבר אויב מר ונמהר, לא מלפני שנה, ולא מפני 10 ולא 20 שנה, קוראים לזה איראן. הרפובליקה האסלאמית של איראן, החל מ-79, היא מדינה עוינת לסעודיה בכל דבר ועניין. סעודיה אמרה לכל אורך הדרך, אנחנו לא רוצים גרעין, רק תעצרו את הנגע של איראן גרעינית, אם לא תעצרו, אנחנו צריכים גרעין עבור עצמנו, כי לא יעלה על הדעת, אני פשוט מצטט אותם, שאנחנו נוותר לשעה קלה אחת, אפילו חשופים בצריח, עם תסריט של איראן גרעינית, ואני מוסיף, הם מאוד מודאגים מהססנות האמריקאית, מהעובדה שהם חשים שהדברים כבר לא כתמול שלשום במונחים של מטריית הגנה אמריקאית עבורם.
אוקיי, רגע, ברית, איך זה נקרא, ברית הגנה, לא מנטרלת את האיום האיראני מבחינתם?
אז זה מה שהם רוצים. הם בסופו של דבר חטפו על הראש ממיליציות איראניות בתימן ולפעמים בעיראק על שדות הנפט שלהם בינואר 2019. גם כשטראמפ היה נשיא, וארצות הברית לא הגיבה, מבחינתם זה היה נייר לקמוס.
אבל פרופסור רבי, אני לא חושב שהסעודים מעריכים שישראל תגן על האינטרסים הסעודים במפרץ. השאלה היא פה מאוד פשוטה, האם הסעודים לא מנצלים הזדמנות, ואומרים, הישראלים כל כך נלהבים, וראש הממשלה כל כך נלהב מהשלום, מהנורמליזציה איתנו, שלמעשה בחלקה כבר קיימת, בואו נמנף את זה ונשיג אישור תקדימי, היסטורי, בלתי נתפס עד לפני כמה חודשים, לתוכנית גרעין, אישור מהמערב, מישראל ומארצות הברית. האם אין קו אדום, זה לא, הגרעין הסעודי זה לא קו אדום?
תראה, מה זה קו אדום? בוא, יריב, בוא לא נגזים. אתה רואה את העולם שלנו. מי שרוצה להיות מדינה גרעינית, תהיה ביהוק או ביקרוק, הוא יהפוך להיות מדינה גרעינית. כל הרעיון הוא בעצם להכניס את זה למסגרת שיש על הפיקוח אמריקאי, לאו דווקא של סבא, איזשהו ניסיון בעצם להכיל את הדברים, ואני מזכיר לך שוב, הם לא יכולים לקבל מפקיסטן, מרוסיה או מסין, את אותו דבר שהם יקבלו מהאמריקאים בשעה הזאת, אבל אם לא, אז הם ילכו לשם.
אז אני לא מתנגח, אני באמת רוצה להבין, לדעתך זה אינטרס ישראלי שנאשר להם גרעין, בשביל שלא יקבלו את זה ממישהו אחר.
אתה קצת מקצין פה, אני אומר דבר פשוט, כל המשחק הוא משחק בין סעודיה לארצות הברית. סעודיה חשה בעצם מועקה, הולכת וגדלה לנוכח ההתפתחויות שהיו כאן בשנים האחרונות במזרח התיכון, בעיקר בשטח איראן ארצות הברית. הם רוצים שארצות הברית תחזור להגן עליהם כמו שהיה פעם.
אבל מה שאני שואל, פרופסור רבי, האם יש להם דרישה לברית הגנה ויש להם דרישה לגרעין? זה, הם רוצים את, כי הם רוצים את שניהם, אבל ברית הגנה לא מייתרת את הנושא של הדרישה שלהם לגרעין? אני שואל.
לא, תראה, הגרעין בסופו של דבר, אני מניח, פה אני הולך נגיד קדימה, הם יהיו מוכנים לקבל הרבה מאוד גוונים של פיקוח, על הגרעין האזרחי או על הגרעין האחר, כמובן צריך לעשות זאת בשום שכל. לישראל יש בסופו של דבר אנשים פרופסיונליים בתחום הזה, בוועדה לאנרגיה אטומית ישבו נהם, ולא כל מיני אנשים שפשוט לא מכירים את המשמעות שיש להסכם שלום או נורמליזציה כזאת במונחיה של ישראל מאז 48. זה לא עוד מדינה, זו המדינה שנמצאת בליבו של העולם הערבי והעולם האסלאמי. היא בסופו של דבר לא חובבת ישראל, היא לא חובבת ציון. ואני מסכים שכל הדברים האלה בעצם נעשים גם כתוצאה, אולי בעיקר של אינטרסים סעודיים, אבל לא אמרנו. זה מה שיפה במזרח התיכון. לא האידיאולוגיות, אלא האינטרסים. ומי שחכם ויודע להתחבר בזמן הנכון, למקום הנכון, עושה לעצמו את החיים יותר קלים, ומבחינת ישראל אין צל של ספק שצריך לעשות הכל כדי בעצם להיות און בורד, להיות בתוך המסוע הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב, גם לעתידה וגם לעתיד המזרח.
הסעודים אומרים את זה בגלוי, שיש שני נושאים שמטרידים אותם, הגרעין והפלסטינים. שאנחנו יודעים באיזה קואליציה נתניהו נמצא. האם לא נשמע לך הגיוני שנתניהו בנושא הפלסטיני יהיה קמצן מאוד, מתוך חשש קואליציוני, ודווקא בנושא הגרעיני יהיה נדיב מאוד, בשביל כן לקדם ובסוף להגיע להסכם הזה?
תראה, אני חושב, יריב, שכל הדברים האלה הם דברים שנתונים למסע ומתן. זה לא שמישהו יבוא לישראל מחר עם חבילה של כזה ראה וקדש, איננו רוצים לשמוע שום דבר חוץ משתי מדינות לשני עמים. בן סלמן לא ידבר כך, ואני בכלל לא בטוח שהוא ינסח את העניינים של הפלסטינים, נראה לי יותר שזה יהיה אמריקאים. אבל היות ואמרת את זה, הכל פה פתוח למסע ומתן, אני כן מסכים עם מה שאמרת ברעיון, שיהיה כאן בעצם שקלה וטריה. תן לי מפה, קח מכאן, זה עסקה סיבובית, זה עסקה מורכבת, זה לא הסכמי אברהם, בלי לפגוע בהם, אני מאוד מכבד את הסכמי אברהם, וזה גם אפילו לא הסכם עם מצרים. יש לנו כאן משהו שהוא בעצם יכול להיות game changer, אם נדע לקחת אותו, ונכון,
באיזה מובן?
זה מתאים לנתניהו יריב, אבל זה מאוד מתאים לבן סלמן, ומאוד מתאים לביידן, ולכן נוצרה קונסטלציה.
שלהם זה מתאים לאינטרסים הישראלים,
באיזה, באיזה מובן גיים צ'יינג'ר?
גיים צ'יינג'ר, כי מ-48...
רגע, שנייה, שנייה, לא הבנתי, מה לא יתאים לאינטרסים הישראלים? לעשות שלום?
של סעודיה תהיה גרעינית? אתה רוצה שלום בכל מחיר,
אינון? באיזה מובן גיים צ'יינג'ר?
זה גיים צ'יינג'ר כי יש פה בעצם מדינת מוקד בתוך הזירה הערבית והאסלאמית, הדעת נותנת שאחרי שהיא תלך לשם, היא מדינה חשובה בארגון המדינות האסלאמיות בעולם, בליגה הערבית, תלכנה עוד מדינות בעקבותיה. אתה צריך רק לזכור דבר אחד, תשימו לב לתגובה הפלסטינית. אחרי הסכמי אברהם, התגובה הפלסטינית הייתה, תקעו לנו סכין בגב. שמעת אותם אומרים את זה
לא,
היום?
הם שינו, לא. פה, הם שינו פה אסטרטגיה, כי הם אומרים, זה יקרה איתנו בלעדינו, עדיף יפה, שזה יקרה איתנו. אבל יפה. אני בכל זאת שואל אותך על הגיים צ'יינג'ר, אני תאמין לי, אני איש שלום, ואני מאוד רוצה שלום, אני גם מסכים איתך, שאם תהיה שגרירות סעודיה כאן בישראל, חלק מהחגיגות שאינון והחברים שלו עושים על הר הבית וזה, לא יקרו יותר. ובכל זאת אני שואל, האם ישראל צריכה לתת הכל בשביל הדבר הזה?
היא לא תיתן
כולל,
הכל.
רגע, שנייה, כולל לאפשר העשרה טורניום בסעודיה.
היא לא תיתן הכל.
אני מודאג, לא חמוץ.
לא תיתן הכל.
כי אני רואה מי הקליאט. נתניהו לא בא בידיים נקיות.
תראה, אני אגיד את זה עוד פעם. מה שסעודיה רוצה, זה את אמריקה מאחורי הגב שלה. זה F-35, כי היא יודעת מי האויב שלה.
לא, היא רוצה תוכנית גרעין.
מה שאתה מבין מכאן זה שסעודיה יודעת מי לא האויב שלה. ישראל איננה אויב. כשאתה שואל אותי, ינון, מה זה game changer? אתה יודע איזו מדינה אנטישמית זאת הייתה? אצל הסבא של בן סלמן או אצל הדודים שלו של היום מלכים?
אבל היא לא הייתה גרעינית.
לא לדבר.
מרדי, היא לא
הייתה... די, הבנו, נו.
וזה הסיפור.
אבל הוא מנסה 10 פעמים להגיד מה זה game changer. אתה עם הגרעין, עם הגרעין, די.
בנושא הגרעיני, אני לא מקל ראש, אני אחרון שיקל ראש, וגם אחרי שיהיה הסכם אני אגיד לך כבדהו וחשדהו תמיד במזרח התיכון, אבל אני מאמין שאם נכנסים למסע ומתן אינטנסיבי, אפשר בהחלט לעשות כאן תן וכך, ואני בטוח שבעצם אנשים פרופסיונליים מהוועדה לאנרגיה אטומית בישראל, ידעו בסופו של דבר להציב את הקווים האדומים. ישראל צריך להתעקש על זה, גם ארצות הברית, ואל תשכח שארצות הברית היא מאוד לעומתית לסעודיה, אם אנחנו ניקח את בתי הנבחרים, ואם ניקח את המפלגה הדמוקרטית. ביידן בסופו של דבר עובד כאן בחסר.
כנראה שהם יודעים משהו שאנחנו מדחיקים, עם כל
לא, אנחנו, תראה, אתה יודע שסעודיה איננה דמוקרטיה, נכון?
ואני גם לא יודע מי יהיה שם מחר בבוקר ומה יהיו האינטרסים. אני רק יודע שאם יש להם פצצת גרעין, וזאת מדינה גרעינית, מה שלמשל מצרים לא, אתה טוען שזה משהו שהוא פה קל להשגה, הוא לא, ואני טוען שמחר בבוקר, אני לא יודע מה יהיה האינטרס הסעודי, אני רק יודע שישראל באופן די מוזר, מוכנה לגרעין סעודי.
אין בכם גרעין של אמת.
אין בכם גרעין של אמת.
אני לא בעד...
לגבי סעודיה, יריב, תן לי רק להגיד משפט אחד, אני אנסה לעשות לך בסופו של דבר פתיחה לכיוונים שאתה גם לא לוקח אותם בחשבון. זו מדינה מדברית, זו מדינה שיודעת שהנפט הולך להתקלות, זו מדינה שיש לה קשר עם ישראל בהרבה מאוד תחומים, יש מה שנקרא גיאו-אקולוגיה, ויש הרבה מאוד דברים שסעודיה החליטה שהיא הולכת למאה ה-21. האיש הזה שקוראים לו מוחמד בן סלמן, במונחים סעודים הוא נערץ, במונחים סעודים הוא עושה מהפכה, כי הוא יודע שאם הוא רוצה סעודיה במאה ה-21 שרירה וקיימת, הוא צריך להתכתב עם הרבה מאוד דברים שמעבדות משוכללות יכולות לספק.
בוא ברשותך נחזור, סוף סוף לגיים צ'יינג'ר.
אז אני אומר עוד פעם, ינון, תקציב מ-48, ישראל גדלה כמדינה של העולם כולו.
האם זה יהיה שלום כמו עם מצרים או כמו עם האמירויות?
זה לא עם מצרים וזה גם לא הסכם אברהם. נוצר מצב שרוב העולם הערבי איננו רואה עוד בישראל אויב. ומכיוון שכך, כל התמונה פה משתנה. אגב, גם הפלסטינים, כמו שיריב אמר, הבינו את זה. והשאלה שלהם כרגע היא אם להיות בתוך זה או שוב ללכת ובעצם לשחק משחק של הילד הנזוף ששכחו אותו בבית. אני לא אומר את זה בסרקזם חלילה. אני חושב שדווקא מכל הדבר הזה יכול להיווצר דבר שלא לשמה בא לשמה, גם לפלסטינים ייתכן שתהיה כאן בשורה. אני לא רוצה לדבר על מדינה שלמה וכל הדברים שמדברים עליהם בנוסחאות, אבל יכול להיות כאן שינוי מאוד משמעותי לטובה.
תראה, מרבי, MBS הוא בהחלט אדם מאוד מאוד חכם, שמכיר את המהלכים שלו, והוא פוגש פה ראש ממשלה חלש עם קואליציה חלשה, שמשווע לאיזשהו הישג, גם העליית הרף. בוא נאמר שכל מה שאתה אומר נכון, תרגיל בסיסי במסע ומתן זה לייצר משבר, לא להגיד עוד שנייה הסכם, כי אז אתה כבר לא יכול ללכת אחורה, אם לא יהיה הסכם זה כבר כישלון. אני שואל, האם אין לך תחושה כישראלי, שיש כאן ראש ממשלה להוט מדי, מאינטרסים לא בהכרח, רק אסטרטגים ישראלים, ובסוף המחיר של המהלך הזה יהיה מחיר קטלני.
יריב, אני פשוט לא מסכים איתך לחלוטין. אני מכיר את העמדה שלך גם לנתניהו, והוא רשאי וזכאי לביקורת כזו או אחרת. אבל יש דבר אחד שנתניהו עשה ואחרים לא ידעו לעשות בישראל. צריך להגיד את זה. נתניהו ידע שלא מחכים לדבר עם מדינות ערביות עד שפותרים את כל הבעיה הפלסטינית, אלא בדיוק להפך, הולכים במסלול האחר. זה לדעתי, ויכול להיות שאתה לא תסכים איתי, זה הפורטה שלו. אני חושב שכאן יש שכלול של הסכמי אברהם, אבל אני רוצה להגיד לך, בלי להתנצח איתך בנושא הזה, לך לרעיון של פוקס ניוז, תראה את הטקסט של מוחמד בן סלמן, הוא נשאל את השאלה ששאלת.
הוא חכם מאוד, הוא מעלה את הציפיות כאן בישראל. הוא מעלה כאן את הציפיות בישראל, הוא יודע שהלחץ בעד המהלך הזה יהיה לחץ גדול, מבחינתו, הוא עושה מעשה מאוד חכם מבחינת המסע ומתן.
יריב, אתה יודע מה זה למלך או יורש עצר סעודי, לעשות רעיון מהסוג הזה, במלל הזה, בסגנון הזה? זה דבר שאוזניים תצילנה, לא היה אפשר לחשוב על זה בכלל בעבר. וכאן סעודיה עושה בעצם משהו שהוא פומבי, במידה רבה זה אפילו אצבע בעין להרבה מאוד אחרים, מבחינות רבות בן סלמן עושה מסע סעודי לתוך המאה ה-21, וישראל משובצת אצלו, אני אגיד את זה באנגלית, ב-good guys ולא ב-bad guys. עכשיו, הוא נשאל, מה נתניהו פוליטיקה וחכל, והוא אמר אני לא מתעסק עם מה שקורה בתוך מדינות, וזה אני יכול להגיד לך מבחינתם, זה לא כך משנה כרגע מי כן ומי לא, משנה מה הם יכולים להשיג, ולדעתי הקונסטלציה היא כזאת, קודם כל ארצות הברית, ומי שלחץ עליהם לפתח את זה הלאה זה ארצות הברית.
תגיד הסעודים, איך הם יהיו עם הישראלים שיבואו?
סליחה?
הסעודים, איך הם יהיו? זה יהיה כמו עם האמירויות או כמו
כלול.
עם מצרים?
תראה, אתה לא צריך למדוד דברים כאלה במונחים של מה שאפשר לקרוא לו כמה תיירים סעודים באים. כשאנחנו נשאלנו עוד הרבה לפני כן.
לא, כשישראלים יהיו שם, איך יקבלו אותם?
יקבלו אותם כמו באמירויות.
כמו באמירויות.
ואני יכול להגיד לך עוד דבר, יריב אוהב את הדברים האלה, אני אפנה אותך יריב לספרי הלימוד הסעודים. אתה תראה שיש שם כבר כמה שנים שינוי ביחס לישראל. זה לא שהם הפכו להיות חובבי ציון, אבל הם יודעים שהייתה שואה והם מזכירים אותה, הם יודעים שיש ישראל וקוראים לישראל ולא קיאן סעיוני או ישות ציונית.
ואנחנו יודעים שגם הציבור שם...
זה הכנת הקרקע לציבור הסעודי.
רגע, אבל אנחנו יודעים גם, ראינו במודיאל האחרון בקטר, אנחנו יודעים שיש אינטרסים למנהיגים, ויש גם את דעת הקהל. דעת הקהל היא לא אנטי-ישראלית, היא אנטי-ישראלית בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והם לא ישבו בשלווה ויראו איך ישראל ממשיכה להתעלל בפלסטינים בראשות סמוטריץ' ובן גביר, וימשיכו להיות אוהדי ישראל.
אתה אמרת שהם לא יעשו הסכם שלום גם עד שלא נפתור את הבעיה הפלסטינית.
דרך אגב, הם אמרו את זה. אבל כנראה שתוכנית גרעין חשובה להם יותר. ואנחנו פרק.
אני חושב שהם גם לא ישמחו לראות את הדברים. תראה, ברור שישראל תהיה מאוד זהירה, במיוחד בדברים של הר הבית. ולסעודיה שהיא בעצם שומרת קודשי האסלאם, לך תדע אם אין להם עין צופיה, במקום ירדן על העניין של האוקף, יש פה גם בעצם סכסוך פנים ערבי מאוד מעניין, שאנחנו לא שומעים עליו עדיין. אבל צריך לזכור דבר אחד.
הסכסוך הזה בין האשמים לסעודים הוא כבר הרבה שנים.
האשמים לסעודים, יפה מאוד. זה סכסוך בין 100 שנה, והוא מאוד מאוד רלוונטי לעניין פה. צריך לזכור דבר אחד, סעודיה דואגת לסעודיה. בערבית הם אומרים את מה שאומרות מדינות
זה
אחרות.
זה בדיוק מה שצריך להטריד. ואינון דואג להכל כלול, בריאד.
טוב.
זה הבעיה, מוכרים לאינון קצת הכל.
פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח תיכון באפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה שדיברת איתנו.
ביי,
אליס. רק תגביר בבקשה. נהג לא שומעים מאחורה.
נהג הדלת, הדלת.
אה, נהג הדלת על הפנים שלי, שונא אותו.
אתה מביא לנו שיר פה סגנון יווני, אה? מי המתייבן פה בשידור?
למה אין לי סאונד באוזניות? למה אני צריך כל דבר להגיד 10 פעמים? למה? זה מה שאני שואל. אתה כל כך חמוץ. אתם חמוצים שיהודים מתפללים. אתם חמוצים שעושים שלום עם הסעודים. מה יש לכם? מה נותר לכם? אז בואו נהנה מהמוזיקה היוונית.
פתאום הלכת ממני, הלך איתך גם החלום,
הלך גם החלום.
אל בית ריק חזרתי, מכתב השארתי, ובו אמרת הכל.
מלי, את באה לרקוד איתי?
כתבת שאת אהבת אותי, שבאמת
העין
שלי חד עצמך מצאת איתו נתת לו את הכל אני לבד יושב
יושב
מחושב לי איכן עבדתי איכן טעיתי מה לא נכון עשיתי שכך פגעתי הלב נשבר לי כשאת איתו
אוי, כן, גבירותיי ורבותיי, תחשבו שלום עם הסעודים ועוד כל מיני מיקרונזיה ומיקרודז ואיפה...
אבל בוא ניתן קרדיט לזמר, אנחנו מאזינים לזמר שהיהדות, כפי שאתה מכיר אותה, של הפרדה בין גברים לנשים, של שמירה על תואר נשים וכולי, זה נר לרגליו, רק שנבין את מי אנחנו שומעים ברקע. אפרופו ההרצה שלך ליהדות, כן?
ניקוס פרטיס?
אייל גולן. לא, הוא ידוע כי אדם מאוד קרוב לדת, במיוחד בדברים שבינו לבינה.
יריב,
כן,
אתה מפריע.
אבטו פושו
האמת מפריע לך, זה לא דבר חדש
אך הפיננה ליטיני
ליטיני
אתי עננה כפורמי
נקה נקה נקורני
שבתה את המתיה בוקידו
בוקידו
שמע, אני אמרתי על פלאו שקורא לזה פלאו פלאו כותב לי בתור אחד שגר שם קצת, זה טיפה צורם, קטנטונת, 25 אלף איש, אבל מדינה מהממת.
זה לא קובל מה שאתה עושה.
לא, יש לנו... אני לא רוצה לפגוע במדינה.
תודה לשר פסנר ומלי בנימינוב, תודה לתמר שלומוביץ', טל אשל, ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש, ואליעזר בן יהודה! שיהיה לכם יום טוב, מחר יהיה פה בן כספית, תהיו בקשר, ביי.
להתראות, ביי.